רבי חיבי.
זה השם שלו. רבי חיבי. מתקן אותה.
זה האחרון.
הנה. מאוד צהובים. את הקודם לפני כן כבר סיימנו בטוח.
זה המדד שלנו, צוריאל, זה הברומטר. נו, שינו עובר או לא עוד לא? זה מכסה מנוע. טוב, אנחנו נתחיל בדף לדף 62.
62?
כן. השלב האחרון, לפני ה... הרמח"ל מגדיר את עולמות הבריאה, היצירה והעשייה כלהלן. הצילות היא כלל כוחות הבורא יתברך מרצונו המוגבל, והן הספירות בכל פרטיהן, והן אלוהות גמורה, והוא כוחות ההנהגה, ואין בה הצילות יותר מזה. זה קראנו, אני חוזר.
משהו גם נבדלים וזה.
בעולמות הבריאה יצירה והעשייה יש שני חלקים. א', השלוחים הפועלים למלא ציווי הבורא יתברך. ב', ההערות המשגיחות על אותם השלוחים. ההערות אלה משגיחות ומנהיגות את השלוחים, נשמות מלאכים וכיוצא באלה, כשם שהנשמה מנהגת את גוף האדם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא שולח שלוחים, הוא שולח גם שמירה לשלוחים. ולכן שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ולכן הנשמה לא יכולה להיפגם, להתקלקל. השראת כוחות הרוחנים, הנשמה, הרוח והנפש והעולמות הבריאה, יצירה ועשייה תלויים במקבליהם של ההשראה הזאת. ואכן ההשראה בעל עולם העשייה נחותה מזו שבעל עולם היצירה, כפי שהמקבלים בעולם העשייה נחותים מהמקבלים בעולם היצירה, וכן נשאר העולמות. כלומר, כל המדרגות, כן, הן לפי הגודל של הזכות, לפי העולם. אז את החלק של העליונים גם קראנו, כן, אני זוכר את זה. אז אנחנו נעלה כמה ונעבור לצפירות. אנחנו בחלק השני על הצפירות. פרק א', הגדרת מושג הצפירות. רצון הבורא התגלה עם בריאת העולמות, כפי שהזכרנו לאל. אנו יכולים להבחין בין מה שהבורא יתברך יכול לעשות לבין מה שעשה בפועל. כן, כלומר, הוא יכול, יכול אמרנו, אבל הוא עושה מה שהוא החליט לעשות. כן, אפשר לעשות רק חלק ממה שאתה יכול. הבחינה הראשונה היא הרצון האלוהי הלא מוגבל, האינסופי. לבחינה זו קוראים המקובלים אינסוף. הבחינה האחרת היא מה שהבורא הגביל את רצונו לצורך תכלית הבריאה, לפיכך פעל לפי יכולתו המוגבלת. הוא בכוונה תחילה מגביל ופועל לפי ההגבלה. לבחינה הזו קוראים המקובלים בשם ספירות. אז צריך להבדיל בין אינסוף לבין ספירות. ספירות מלשון מספר, מלשון תחום, מלשון הגבלה, כן, צמצום, ואינסוף כשמו כן הוא, כן, אינסוף. אז אנחנו לא מדברים על האינסוף, אלא על הגילוי שהקדוש ברוך הוא התחליט לעצמו להתגלות, וזה נקרא ספירות. הרצון המוגבל, כלומר הספירות, היה חלק מעצמות הבורא התברך לפני שנתהוו העולמות. נעלם ונסתם, כלומר גם הגבול והמידה הייתה גנוזה באין סוף ברוך הוא, אבל באופן נעלם, בהסתר. הוא בא לידי גילוי עם התחוללות הבריאה. כשהבריאה התחילה, אז בעצם התגלה ההיעלם וההסתר של הספירות המוגבלות. כלומר, מה התגלה בזמן הבריאה? הצמצום והגבול. כשם שרצון האדם הוא חלק מעצמותו, נסתר בתוכו ומתגלה כאשר יוצא מהכוח אל הפועל, כן? כך גם בנמשל. כלומר, כשאנחנו מוציאים דבר מהכוח אל הפועל, אנחנו מצמצמים. אין סופיות של אפשרויות לכיוון אחד. ולכן היציאה מפנים לחוץ היא הדבר הגדול שבחיים. זה נקרא אמונה. כשאנחנו מגלים פנים לחוץ, זה הדבר הכי חשוב שבאנו לעשות בעולם הזה. לגלות את מה שבפנים החוצה. זה גילוי הנשמה. הנשמה, התורה לא באה מבחוץ. כן, אנשים חושבים שמתן תורה זה בא מהשמיים ו... כן? מה הקשר שלנו לדבר הזה? זה דבר זר. כן? הפוך. התורה היא באה מהשמימיות, אבל השמימיות שבנו. זאת אומרת, השמיים שבתוכנו. החלק הפנימי שבנו, הנשמה. ואנחנו צריכים לגלות אותה בגוף, להוציא אותה מבפנים לחוץ. אז מתן תורה זה בעצם הוצאה, הדבר הטבעי לנו, הסבולה הפנימית שלנו כלפי חוץ. זה נקרא מתן תורה. ולא איזה דבר זר שבא לנו מהשמיים שלנו מה לעשות איתו. שלא משתייך בכלל לזהותנו, שלא משתייך לחיינו, והקדוש ברוך הוא בא וקופה עלינו דבר שהוא מעולם אחר. כן? הכפייה של הר כגיגית זה בגלל שאנחנו לא מבינים את הדברים. אנחנו לא יודעים להוציא מה שיש לנו בפנים כלפי חוץ. אז בסוף, כן, קופים אותנו. קופים אותנו, כלומר אנחנו מוכרחים להוציא את זה, כי זה מה שיש לנו בפנים, אין לנו משהו אחר. אם תלחץ אותנו עד הסוף, יצא ממנו המיץ. והמיץ הזה הוא התורה. הוא בדיוק היהדות כפי שהיא במקור. זה מה שיוצא מיהודי כשלוחצים אותו. ולכן בין כך ובין כך נגאלים. אבל כמו שהצדיק אמר כן במכתב, או שנגאלים בשמחה ובשלמות כשעושים רצונו יתברך, או שחז ושלום כל אחד ימשיך את השפיות שלו כאילו לא קורה כלום. אז הגאולה תבוא בין כך ובין כך, כן, אבל בצורה אחרת, בקושי, ביסורים חזה שלום. וככל שאנחנו מתקרבים, אז הפנים מתגלה החוצה. אז הפנים צריך לי לתת לו דרך, יציאה, לא לחסום את יציאתו. אם אתה חוסם את יציאתו, אז הוא יוצא בין כל וכו, אבל הוא חותך והורס הכל בדרך. אז אנחנו צריכים להכשיר את השטח כדי שיתגלה הפנים החוצה. הנשמה הישראלית המקורית שלנו היא יוצאת החוצה, היא הולכת ומתגלה לאט לאט, אז אסור להפריע לה, צריך לתת לה את החופש, את העדן העליון הגדול הזה, לתת לה אפשרות להתגלות בלי שום מסכים, בלי שום מניעות, בלי שום בלבולים, בלי שום ספקות. זה הכוח. אנחנו היום יום מיוחד, כ"ח לחודש יער, היום ירושלים, זה היום שבו ניצחנו את המלאק בפעם הראשונה בהיסטוריה. אתם יודעים שמלחמת המלאק הייתה בחודש יער. מתי בחודש יער? כן, אז כתבו בספרים הקדושים בכ"ח באייר. ושם, כן, ניצחנו. פעם ראשונה שכשיצאנו ממצרים בט"ו לחודש ניסן, אז התחלנו ללכת במדבר. שבעה ימים זה היה קריאת ים סוף, ואחרי קריאת ים סוף כבר הגענו לסוף חודש ניסן, ואחרי זה התחיל ראש חודש אייר, וגם המשכנו ללכת, וכשהגענו לקף חץ, כן ניצחנו את המלאק שבא להפריע לעם ישראל ודרכו לארץ ישראל. מעניין מאוד, תמיד זה המלאק בא כדי למנוע המלכות, מלכות מעם ישראל. היום חסד שבמלכות, כן, שאנחנו צריכים להתקרב למלכות הזאת, לגידוי מלכות ההתברך על ידי מלך המשיח. ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את העבודה הזאת על ידי שאנחנו לא מאפשרים לפנים שלנו לצאת החוצה, יש לנו בעיה. אז בחינת השבת שבתוכנו צריכה להתגלות החוצה, זה המשיח. כשהרמב״ם מדבר על המשיח יש לו הגדרות מאוד ברורות, ואם אנחנו לא מבינים את ההגדרות האלה אז יש לנו בעיה. הרבה אנשים קוראים את הלכות מלכים של הרמב״ם וחושבים שמדברים שם על איזה ספר רוחני, הנהגתי עליון. כן, הרמב״ם כותב את משנה תורה כדי לתת לנו הלכה. כלומר, מה הקשר שלנו להלכה בביאת המשיח? הרי מי שקורא שם ולא מבין, הוא רואה רק ציטוט, כשיבוא מלך המשיח אז הוא יעשה ככה והוא יהיה ככה והוא יהיה ככה, אבל זה לא הרמב״ם. הרמב״ם מספר לנו הלכות, נותן לנו הלכות, לא נותן לנו איזה ספר של ספר תודעה רוחנית על מה יקרה בזמן הגאולה. הוא נותן לנו ספר הלכה, אז מה הקשר שלנו להלכות האלה של ביאת המשיח? צריך לדייק בכל מה שהוא אומר שם, ומי שלא מדייק אז הוא לא מבין בכלל מה זה משיח. אז בסדר, יש הרבה דמיון והרבה כל מיני דברים מתערבבים שם, אבל זה לא משיח. יש הרבה דמיונות בנוגע למלך המשיח, הרבה המצאות, תחושות, כל אחד ממציא דברים, כן, שמע כל מיני חלקים של דברים וזרוקים מכאן ומכאן, ועושה מזה איזה מין בניין כזה של אוסף של כל מיני ידיעות. אם אנחנו לא עומדים על הדברים על בוריין, יש לנו בעיה. אז צריך ללמוד מה זה מלכות.
מה זה הלכות משיח?
הלכות משיח זה ההלכות שאנחנו אמורים לעשות כדי לעזור למלך המשיח להתגלות.
יש בהלכות מלכים ברמב״ם?
כן, והלכות מלכים ברמב״ם בסוף הספר, כן, בפרק 10-11, כן, שם הוא מביא את כל ההלכות האלה. ועוד פעם, מי שלא מבין אז הוא חושב שזה ההלכות של המשיח, כאילו הוא נותן למשיח הלכות, אבל זה הלכות לנו איך לעשות שהמשיח יבוא.
מה כתוב שם למשל?
כתוב הרבה דברים, אבל זה כבר שיעור בפני עצמו שאני עכשיו כותב אותו. אז אנחנו צריכים לגלות את הפנים לחוץ. בוא נקרא את ההערה למטה. להלן נדון בהרחבה בנושא הצמצום שהביא למציאות של הרצון המוגבל. כן, הרצון המוגבל, המציאות שלו, הגילוי שלו זה צמצום, שהרי קודם הצמצום היה רק הרצון הפשוט לפני הרצון המוגבל, כלומר הרצון הבלתי מוגבל. ואכן עניין הצמצום הוא עניין גילוי הפעולה שנמצאת שלולה מן הבלתי תכלית. כך אומר הרמח"ל בקלח פתחי חוכמה, פתח כ"ד. כלומר, מה זה צמצום? זה גילוי הפעולה שאין כבר עכשיו את ה... כן, שלולה, שאין עכשיו את הבלתי תכלית. כלומר, היא לא בתוך האין סוף, אלא היא התגלתה בסוף. אז היא שלולה מהאינסוף, אז עכשיו היא מצומצמת, אבל מתוך שהיא מצומצמת היא מלובשת, ומתוך שהיא מלובשת היא מתגלה. הרצון העליון שהוא אינסוף ברוך הוא כולל כל מיני כוחות לאין קץ ותכלית, זה לפני, כן? זה אינסוף. אך אין אנו מדברים מן הבלתי מוגבל, שאין לנו שייכות בו. אסור לנו לדבר על דברים שאין לנו שייכות. אנחנו לא מתעניינים במה, כן? היה לפני הצמצום הזה, אלא מן הכוח אשר בין כוחותיו. כלומר, אנחנו צריכים להתייחס לכוח שהקדוש ברוך הוא בחר, כוח הצמצום, ומאותו כוח אנחנו מדברים. על אותו כוח אנחנו מדברים. כלומר, מתייחסים רק לבריאה, למה שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו. הרצון המוגבל הוא אחד מכוחותיו האינסופיים, ומאפיין את הכוח הזה מבין שאר הכוחות של הבורא יתברך, בכך שהוא סיבה לנו. אז הצמצום הזה זה הסיבה שלנו. על זה אנחנו צריכים לעשות את רוב מאמצנו, להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בצמצום הזה. אנחנו לא צריכים לחפש את הבורא. כן, זה בזבוז זמן, זה לחפש את הבורא, זה מין חוויה. כן, אנשים רוצים חוויות רוחניות, אבל זה לא אמיתי. חוויה רוחנית זה לא אמיתי. חוויה רוחנית זה מין, לפעמים אתה מסתכל בסרט ואתה רואה אנשים שעושים חסד בתוך הסרט, וכמעט אתה חושב שאתה בטור, אתה יצאת ידי חובה דרך אותם אנשים השחקנים. אתה יוצא מהסרט, אתה תשלב, היה לך חוויה רוחנית, נתנו צדקה בסרט, אבל אתה לא עשית כלום, אתה רק ראית, אבל יש לך חוויה רוחנית, ומישהו בא מדבר אליך, אתה אפילו מסוגל להגיד, עזוב אותי, אתה תן לי קצת צדקה, עזוב, אתה יודע איזה סרט ראיתי עכשיו, הוא מת, מסכן לידך, אני פטור כבר, נתתי שעה וחצי, ראיתי מישהו נותן, אני מרגיש פטור. אז אנחנו לא רוצים דבר כזה, אנחנו רוצים ממש לחיות את הדבר. כלומר, 10 ספירות הן למעשה אחד מאין סוף כוחות הבורא. אלא שכוח זה הוא המהווה ומחיה את כל העולמות שאנו דנים בהם. לכן אנחנו מתייחסים לאלה דווקא. יכול היה הבורא לברוא עולמות בסגנון שונה, ורצה לברוא עולמות כפי שברא כדי להגיע לתכלית שקבע לעצמו. עתה הבורא יתברך שרצונו המוגבל יתגלה על ידי הספירות, כלומר על ידי 10 מידות שהן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. הספירות הן גילוי רצונו של הבורא. לדוגמה, כאשר רוצה הבורא יתברך לגלות את מידת חסדו, הוא פועל על ידי ספירת החסד, וכאשר רוצה לגלות מידת גבורתו, הוא פועל על ידי ספירת הגבורה. עצם מציאות החסד והגבורה מגלות שהיה רצון הבורא למציאות הזאת, וגילוי החסד והגבורה הללו נעשו על ידי הספירות. כלומר, הספירות הן רק אמצעי לגילוי דבר שהיה לפני אותה ספירה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, ולכן הוא בורא את מידת החסד. לא שהוא ברא איזה מנגנון ואחר כך הוא אמר, טוב, מה עושים עם זה? יש לי עכשיו מכונה, אז יש לי ספירת חסד, בוא, מה אפשר לעשות עם הספירה הזאת? בוא נעביר חסדים. לא, הפוך. קודם כל, רצוני להטיב. ובגלל שרצוני להטיב, אז אני בורא מנגנון שיאפשר את המעבר הזה, וזה נקרא ספירת החסד. בסדר? ההסבר הוא, לכל פעולה קשורה למידת החסד. למשל, כן, אז יש שורש רוחני פרטי בעולמות העליונים, והוא הדין לפעולה קשורה לשאר המידות. כלומר, המידה היא רק תוצאה של דבר הרבה יותר עליון. השורשים הללו הם הערות, כלומר התפשטות הרצון האלוהי שמקורם הוא באינסוף כמובן, והספירות הן הכלים דרכן מתפשט אור אינסוף. כן, הנה הכלים, צינורות, זה נקרא ספירות. כלומר, הכלי לגילוי הרצון האלוהי. אכן, כאשר אור האינסוף, שהוא רצון הבורא יתברך, מתפשט דרך ספירת החסד, השורש היוצא מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה והמחיה את אותה פעולה, את פעולת החסד, לה אנו עדים בעולמנו. בסדר? אז יש התעוררות של רצונו יתברך. כן? אז זהו, ההתעוררות הזאת של חסדים מתחילה להתפשט בעולם, וכדי להתפשט בעולם היא משתמשת בנתיב הנקרא נתיב החסד. כיוון שכל פעולה קשורה באחד מ10 הספירות, נמצא שהספירות הן הכלים לגילוי הרצון האלוהי. כלומר, הרצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיה. בסדר? אז זה כלים. ספירות זה כלים. כלים לגילוי הרצון. הספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולם. למשל, למנהל המעציב מסמכויותיו לעוזרו כדי להקים מחלקה חדשה. סמכויות העוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהל. אלא שהמנהל רצה להעציב מסמכויותיו במידה מוגבלת לשם השגת תכלית מסוימת שהמנהל עצמו קבע. אין העוזר פועל לבדו, אלא יונק את כוחו בהתמדה מהמנהל כאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרו, יפסיק להעניק לו מכוחו וסמכויותיו יעלו. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להפסיק איזה מידה בעולם, אז הוא סוגר את הצינור הזה שנקרא, כן, נגיד גבורה, דינים, וברוך השם נותן לנו רק חסדים. אז בממשל, הבורא דברך האציל את הספירות לצורך בריאת העולם, והרי הן חלק ממנו. המקובלים קוראים לספירות אור נאצל, כן? להפו כאור המעציל, כאן יש אור נאצל. כבר כתבנו שאין אנו יכולים להבדיל בין רצון של הבורא לבין פעולותיו, כי אצלו הכל באחדות כל כך גדולה שאין לנו אפשרות להבדיל. שהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאות. אין אצלו הפרדות והפרטות. כן, פרט לא נוגע שם. הכל כלל. כיוון שהספירות הן גילוי רצון הבורא, הרי שהספירות הן גילוי מהות המציאות כולה. שהרי דרכן עוברת כל המציאות, כל ההוויה. אז ההוויה עוברת דרך ספירות. גם הגאולה עוברת דרך ספירות. גם התורה עוברת דרך ספירה. ספירת העומר. גם ספירה. כן, אנחנו אפשר לשחק במילים, ולומר שספירה זה דבר מוגבל, דבר מצומצם, דבר שאפשר לספור אותו, לספר אותו, תהילתי יספרו. כן, אז זה אותו עניין, זה אותו שורש, אותו שורש של מילה. ספירה ושיפור וספר. ולכן כשאנחנו סופרים ספירת העומר, אנחנו בעצם מגבילים לקומה שלנו, לרמה שלנו, את האור האינסופי. זה מה שצריך לעשות, להביא את הדברים לסוף, לעולם מוגבל, לקוטן, לגלות את הגודל בקוטן. כך אומר הרב קוק בזצ"ל. כשנגלה את הגודל בקוטן, אז זהו, נגמר הסיפור. כל הגודל יתגלה בקוטן ואנחנו נראה את האלוהות, כן, לפי הכלים והמימדים המוגבלים של העולם הזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה בבריאת העולם. לתכלית זו נברא העולם. לעשות לו דירה בתחתונים, כלומר בעולם הקוטן, לגלות את כל גודלו יתברך. אז אומרים חז"ל, כשם שאומרים מה גדלו מעשיך השם, אומר הרב קוק, צריך לומר גם מה קטנו מעשיך השם. חידוש גדול. כלומר, כולם מתפעלים מהגודל האלוהי, מה גדלו מעשיך השם, מה רבו מעשיך השם. אומר הרב קוק, אתה צריך להתפעל ממה קטנו. כלומר, איך זה מתגלה בדברים הכי קטנים כאן בעולם הזה. משום כך, מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של ספירות. כלומר, במהות הדברים. אין תורת הקבלה עוסקת במציאות חומרית, אלא במהות הדברים ושורשם הרוחני. כלומר, אנחנו מדברים תמיד בתורת הסוד, בזווית ראייה אלוהית. כלומר, מן השורש לתוצאה. לא מן התוצרה, תוצאה אל השורש. מי מתייחס למציאות כשהוא מסתכל בתוצאה ומנסה לחזור לשורש? המדע. המדע רואה תוצאות בשטח, ומהתוצאות הוא מנסה לחזור פנימה אל השורש של הדברים. אז לפעמים הוא מצליח, לפעמים הוא לא מצליח, כן, נתקע בדרך. אז אם זה לא היום, מחר. המקובלים עושים הפוך, הם הולכים מהשורש, מהגזע, מהשורשים אל הענפים, כן. ולכן, כן, הם מדברים בשפת הענפים כדי שאנשים יבינו, כי כל העולם הזה נמצא בענפים, קשה לו להבין שורשים. אם תדבר עם אנשים ברמז, שזה רק השלב השני של הלימוד, כבר ככה מתבלבלים כולם. תדמיין לך איזה רב, הוא תמיד כל מה שהוא אומר, הוא אומר זה רמזים, כן? אז הכל צריך לתרגם. אנשים כבר משתגעים, אומרים לו, אתה לא יכול לדבר פשוט, דבר תכלס, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה. כן, אז זה דווקא הפוך, כן, תסתכלו איך הסגנון של הגדולים, גדולי ישראל, תמיד ברמזים, וזה עוד רק השלב השני, אחרי זה יש דרושים, אחרי זה יש סודות, לא, תביא פשט, רוצים רק פשט. אם אנחנו לא מבינים, לא תופשים, לא. עוד דיברתי עם אישה, אמרתי שיש לה בעיות של זה ויש לה בעיות של זה, במשך חצי שעה אני מקשיב לה כל מיני בעיות. אמרתי לה, את שומרת תארת המשפחה? אמרת לי כן. אמרתי לה, מה זה כן? אתם מפרידים מהמיטות? אמרתי לא. טוב, טוב, התחלה קשה כבר. את בודקת את עצמך? אמרת לא. אמרת, מה נשאר? אמרת לי לא, אבל אני זה, אנחנו לא מתייחדים בשבוע. אמרתי לה, זה טוב, זה לא מספיק. כל השאר לא נעשה, חז ושלום. זה בעיה גדולה, אז איך את רוצה שהשפע ירד? שפע תקוע שם. אז חז ושלום, צריך להתחיל. אבל אני לא מבינה. זה פרימיטיבי. אמרתי לה, נו, אז מה? את לא עושה בלי שאת לא מבינה, זה נו, אז מה? זה התורה שאת עושה בשבילך? מה זה התורה שלך? אתם דתיים, לא? ודברים אנחנו לא מבינים. תעשי. זה ההוויה, זה אמונה לעשות את הדברים. מה את חושבת שאת הקדוש ברוך הוא בעצמו? מה את מבינה מה זה בשר וחלב? את מבינה מה זה כשרות? למה אסור לי לאכול חיה כזאת וחיה כזאת כן מותר לי לאכול? מי מבין? אז אל תעשי כלום. שכל שלך כל כך קטן, את לא מבינה כלום, אז אל תעשי כלום. גם מה שאת מבינה את לא מבינה. אז בסוף אמרה טוב, מקבלת אני עליי לעשות הכל. ברוך השם. סך כל השורשים הללו מהווים את עשר הספירות. כלומר, אנחנו מדברים, כן, בשפת הענפים, אבל מדברים על השורש. וזה בעצם כל השורשים של עשר הספירות. כלומר, אין שום מציאות שאין לה שורש במחשבת הבריאה. אם לא, היא לא הייתה בכלל. להבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושית, אין פעולת הבורא מצטמצמת במישור אחד, אלא מקיפה את כל המציאות כולה. להבנת העניין משתמש בדוגמה, כאשר נגר בונה שולחן, דאגתו היא להשיג כלים מתאימים, עצים מתאימים, לחותכם לפי מידה ולחבר את החתיכות לפי הזמנת הלקוח. אין זה מעניינו של הנגר לדאוג להתהוות העץ או להמשך קיומו של השולחן. כן, הוא רוצה לעשות שולחן ונגמר הסיפור. לעומת זאת, כאשר ברא בורא את עולמו, את כל העולמות, הייתה זו יצירה מושלמת, יצירה מציאות שלמה. מציאות זו כוללת לא רק נבראים, דומם, צומח, חי ומדבר, אלא כוללת סדרים וחוקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא בורא, אלא הוא מהווה, הוא מתערב, הוא מחיה כל רגע את אותה בריאה שהוא ברא. הוא לא בורח מבריאתו, ולכן יש מערכת חוקי טבע לקיום כל הנבראים הללו. לא רק שהוא ברא אותם, אלא הוא קיים אותם, הוא מקיים אותם כל רגע, מקיים, כן, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, מחדש. ולא זו בלבד, אלא כיוון שהנבראים נבראו לשם תכלית מסוימת, יצר הבורא את התנאים שיאפשרו להם להשיג את התכלית הזאת, לשם כך ברא מערכת של הנהגה והשגחה. זאת אומרת, הוא צריך להתאים להם גם כן, שיהיה להם כן תנאים נאותים. אנחנו כותבים את זה עכשיו בכל פישת עוגה, כן? כל חתיכה. והיצור הזה נעשה בתנאים נאותים. אבל אם יש בעיה, אז תחשיר לנו את החופשה, אנחנו נחליף לכם אותה. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, כן, הכל בתנאים נאותים, אבל אין קלקול. רק אתה יכול לקלקל, אתה יכול לקלקל או לחבל, אבל המציאות הטבעית היא נכונה. השבוע במכון היו כמה חבר'ה ככה צעירים, אז כן, אבל מה, זקן וזה, אז הרב יגון אומר להם, אבל זקן זה דבר טבעי, הקדוש ברוך הוא ברא אותם עם זקן. כל גבר, הזקן שלו צומח. זה היופי של הגבר. כן, למה אתם רוצים להוציא את היופי הזה? כן, אתם רוצים להיות עוד בחורות בעולם? כן, אז יותר עדינות, עוד בחורות. אשתי היקרה, התחתנתי עם אישה. כן, אז אומר להם, אתם גברים, אתם גברים, גברים באופן טבעי, יש להם שערות הזקן, שערות הזקן, זה היופי של הגבר, זה חלק מאישיותו, וזה הטבע. כלומר, אם אנחנו אוהבים את הטבע, אנחנו אוהבים את הטבע, את הבריאה, אם מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, חוץ מזה שיש דברים בטבע שנבראו וצריך להסיר אותם, כי הקדוש ברוך הוא מחייב להשאיר אותם. למשל, אנחנו נבראים עם ברית מילה, ואנחנו צריכים להוציא את העורלה. שמה תגיד, גם שמה נבראנו ככה, אז בוא נשאר. אז באה התורה ומחייבת הלכה להשאיר חלק מזה, זה גם חלק מהבריאה, נותן לנו שיתוף פעולה עם הבורא. אבל כאן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא, זה חלק מהיופי שלך, מהפנים שלך, כתוב בזוהר הקדוש. כך נקבעו סדרים לקשר בין הנבראים לבין בוראם. כלומר, אנחנו רוצים להתקרב לבורא. איך מתקרבים לבורא? עושים את רצונו. עושים פעולות שמקרבות אותנו לבורא. כשאני עושה רצון של חבר שלי, אז החבר שלי מתקשר אליי יותר. קרוב אליי יותר, אנחנו קרובים יותר. ידיד נפש, תעשה לי טובה, אני צריך כך וכך. אין בעיה, אני מתטפל בזה. זה ידיד נפש, אתה מתקשר, אתם מתחברים. אז אותו דבר עם הבורא להבדיל. כן, כשאתה רוצה להתקרב לבורא, תעשה פעולותיו, תעשה רצונו. הוא אומר לך לעשות ככה, תעשה. אז זה מקשר אותנו לבורא. ומי שלא מטפל בחוקים כראוי, לא מתייחס לצבע האמיתי של המציאות, אז הוא פוגם, הוא משבש את כל מערכת הטבע, את כל המערכות של היקום. ואז אחר כך הוא מתפלא למה היקום לא מסתובב כראוי, למה יש בלגן בעולם. כל אחד פוגם, אז העולם כבר לא יודע איך להסתובב, כן? הטבע, המכונה הזאת, כל אחד לוחץ בכפתורים. תאר לעצמך אחד טייס במטוס, כל מי שנכנס למטוס הולך לתא המטוס ולוחץ. כן, כל אחד נכנס במקום ללכת למקום, הולך לשם, לוחץ על 3-4 כפתורים והולך לשבת. מסכן, אתה יש גם מסתבר, מה אתה עושה? כן, אתה נוהג באוטו, כל אחד מאחור הבא לוחץ לך בכפתורים, אחד מכניס את האצבע שם בגז, השני לא מוכנים לך את האמרק. זה מה שאנחנו עושים בעולם, שמשמור. כל אחד בא, לוחץ על כפתורים, עושים שטויות, עושים בלגן. האוטו ככה, אתה, 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 כיוונים שונים, זה... ולא תגיד שזה מפסיק את הגאולה, הגאולה ממשיכה, אז איך? אז האוטו עולה באש ואתה ממשיך לנהוג ואתה נשרף בפנים, כי זה מתקדם, חייב להתקדם, זה לא נעצר באיזשהו מקום. אז יש אנשים שמתים חז ושלום את כל התהליך הזה, אבל הגאולה ממשיכה, אז חבל. מגיעים עם עולם צולע לגאולה, במקום להגיע עם עולם שלם. והוא צולע על ירחו, ככה כתוב על יעקב. אבל ברוך השם, אחר כך הוא ממשיך ומתקדם ומשלים ויבוא יעקב שלם. שני, אני אגמור את זה. קביעה זו נעשה על ידי המלאכים שלוחי הבורא ועוד נבראים במדרגות רוחניות נעלות. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע, הוא נותן את זה, כן, ביד המלאכים, וביד עוד זה כמה שלוחים שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל החוקיות הזאת. כן,
מה זאת אומרת שהגבולת אבו שיהיה דור שאו שכולו זכאי או שכולו חייב?
יש הרבה פירושים לדבר הזה, אבל בגדול, כן, זה אומר שזה לא חשוב. אז זה מלמטה? כלומר, כן, זה בפשט הדברים, אפילו דור שיהיה כל כולו חייב, כן, אז הגאולה באה שם. כלומר, הגאולה באה. זה לא חשוב איך. זה מה שזה אומר. הגאולה בוא תבוא. זה הבטחה אלוהית, היא מגיעה. אין מי שיעכב את הגאולה. אז כשאנחנו אומרים מה אתם מעכבים את הגאולה, זאת אומרת, מעכבים את הגאולה מלהעשות בצורה נאותה, בתנאים נאותים. אבל הגאולה מתקרבת, אין מה לעשות, אבל תראה מה הולך בעולם. כן, מרוב הקלקולים, אז הגאולה מתקדמת, אבל מתקדמת בכל מיני פחדים, כמו שהרב כתב פה במכתב, הרב כתב לי, להגיד לכולם שאנחנו, כן, שזמנים מאוד קשים באים על העולם, וצריך הרבה מבחן אמונה עכשיו. קראתי לחבר'ה את החלק מהמכתב, כן? שמעתי שרצונך לשמוע. באתי בזה המכתב לברך אותך. כן, בחג שמח. ויהי בך האור שבתורה. אור התורה. מה זה יודע? לעשות חיל בישראל. ובני תדע, הדבר שזמן זה הקרוב יהיה רוב צרות בעולם. ולכן צריך התפילה לפני השם. מישראל לביטול הדבר כשהגאולה היא על ידי תשובה והתעוררות היא מאיתנו בני ישראל אז יהיה שמחתנו שלמה כי הזדונות יעשו לנו כזכויות ואם לא יהיה כך חז ושלום אז הקדוש ברוך הוא יעשה למען שמו הגדול ולמען ציון וירושלים כלומר, בין כה וכה הוא עושה למען שמו, לא למענכם אני עושה, אלא למעני. אזי לא יהיה השמחה שלמה חד ושלום. ואלו הזמנים, כן, אנו נמצאים לפני השם יתברך במבחן ממש, לראות האם עושים בני ישראל התשובה מהלב. ולכן בני, אני בעשר, מזאת הדבר שאני רואה שכל בני האדם ממשיכים בהרגלם וגם רוב הרבנים אינם שמים לב לזאת. לזאת המבחן שהקדוש ברוך הוא מצפה לראות בניו חוזרים באהבה לתורת ישראל. כן, אחרי זה הוא מברך. ותיתן ברכתי וחג שמח בכל החברים לברכה. אמן. יש לי מפתח שם בתא אין מפתח בתא מה קורה עם המפתחות האלה של שבת גם זה נעלם יש כמה יש איזה צרור מפתחות גם זה לקחו לי טוב שאתה אומר לי כי שח הוא גם לא מדויק אין בכלל מפתחות שם מה יהיה יש לך את המפתח של הזה שלי, של הסטודיו? שכפלת אותו? אז מה? כן, כי אני פותח שם עם דלת לא כל כך... לא, אבל רק אם תשכפל לי אותו. שכחת? טוב, לא חשוב. בסדר? אז... בוא נקרא את ההערה בארבע שם למטה. באופן כללי נוכל להבין עניין הזכירות מתוך הקטע להלן המצוטט מכללי חוכמת האמת. הובא בספר חוקר ומקובל עמוד 50. ככה הוא כותב שם. הנה הייחוד והפשיטות שהוא העניין המיוחד לא יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יחיד ופשוט. יש לו התפשטות בלי שום מעצורים, כן? הוא שורש כל ההשפעות השונות הנשפעות ממנו למצבים ומקרים השונים וכולם באמת אינם אלא גילוי האמת הזאת והיותם כל כך מתחלפים ורבים, הוא שכיוון שרצה האדון ברוך הוא בהדרגה. כלומר, למה האחדות הזאת, האחד הזה, מתגלה באופן כל כך משתנה בעולם הזה, עולם השינויים והתמורות? אנחנו בעולם של שינויים, נכון? למה האחדות הכוללת האלוהית מתגלה כאן בעולם של שינויים? כי הקדוש ברוך הוא עשה הדרגה. זו אותה שאלה שחוזרת, כן הוא שואל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברת עולם בעשר מאמר? זה מאמר אחד מספיק, אלא כדי שיהיה הדרגתיות. אז לא יוכל זה העניין להתגלות, להיגלות, כי אם לבסוף אחר כל המצבים האלה. כלומר, יש דרך, והדרך היא חשובה. ונמצא שממה שיש בו התברך במציאות אחד, שהוא הייחוד והשלמות, המציא לנמצאים בהדרגה רבה ומציאות שונים כפי מה שראוי להם. הוא התאים את עצמו לרמה שלנו. הוא ראה שאנחנו לא מסוגלים להיות, נגיד, מרוכזים במשך שעה וחצי, אז הוא נותן לנו שיעור של 10 דקות. זה בדיוק ככה. אתה צריך לראות מי יש לך מול העיניים. אתה רואה שיש לך תלמידים גדולים, אתה יכול לדבר שעתיים בשקט. אתה רואה שהתלמידים הם ככה, וכל אחד מתחיל ליפול, אתה רואה אותו ככה, אז מה אתה מדבר עוד שעה? כן, אנשים לפעמים הם לא חכמים, אני לא אכפת לי. כתבתי שיעור של שעה וחצי, אני חייב לגלל עד סוף השיעור, לא אכפת לי מה יהיה פה, אני לבד, לא אכפת לי עד מחר, לא אכפת לי. כן, זה לא עובד ככה. אתה צריך להיות חכם ולהסתכל מי יש לך מול העיניים, ואיך הם, באיזה מצב הם, להתאים את הדבר, להפסיק, לספר איזה בדיחה, להתעורר, כן? אז הקב' הוא עושה לנו אותו דבר. תראה מה הוא נתן לנו, מלא עולם של חומר וגשמיות. והוא היה יכול להיות מאוד דתי ולתת לנו רק תורה, נכון? הוא לא נתן לנו רק תורה. תראה, נתן לנו ים, ציפורים, נתן לנו מלא דברים שלכאורה הם סותרים. מה אכפת לי מכל הדברים האלה? לא. חלק חשוב, כי לדעת להתאים את הדברים לתענוגים שלך, כן. אבל אנחנו לא מקשיבים לזה. אם היינו מקשיבים לדברים כפי שהם בטבע, היינו בריאים הרבה יותר. כן, אנחנו הולכים עם נאונים, אורות, כן, הכל הפוך. היינו צריכים ללכת לישון עם הציפורים. הציפורים הולכים לישון באיזה שעה בלילה, גם אנחנו צריכים ללכת לישון בדיוק עם הציפורים. עם התרנגולות. קמים גם כן עם התרנגול. כן, זה הבריא יותר. הכל הפוך. אנחנו הולכים לישון, כן, מכריחים את עצמנו למנורות, כן, מזויפים. כן. אז הקדוש ברוך הוא רוצה בהדרגתיות הזאת. הוא נותן לנו אפשרות, כן, לעלות לאט לאט, כמעט כמעט, ומציאות שונים כפי מה שראוי להם. לא, להם. כי הרצון שלו הוא באמת אמיתי של חסד. כשאתה משתווה לרצון של מקבל, אז אתה דואג, לא לך. אני לא נותן את השיעור שלי, לא אכפת לי, כן, העיקר שאני אתן אותו. יהיה מה שיהיה. לא, אם אתה רוצה לתת לשני, אז תדאג לשני. והנה על כן נאמר שבפשיטותו ידברך הוא שורש כל הספירות ובו תלוי קיום כולם. שכל כללם ופרטיהם נמשכים מן הייחוד והפשיטות וכל כוחם תלוי בו. והנה פשיטותו ידברך נקראהו בשם אינסוף. ונאמר שהוא בתוך כל ספירה. מקיף כל ספירה ומקיף וסובב על כלל כל הספירות כולם. השגות, הצדיקים והנאותיהם. מזיו השכינה. נפגן השכינה. וכל גילויי הקדושה והדבקות שהצדיקים זוכים להם, כלל כל כולם הוא מה שנקרא ספירות. ולכן בחינות אלה מזכירים בשם אורות, או מידות, או כוחות או שורשים, לא חשוב. כל המציאות המקיפה הזאת תלולה במחשבה, כן, במחשבת הבריאה. כלומר, כבר בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הכניס, כלל בכל בריאתו את כל המדרגות האלה, לפרטיה ולפרטי פרטיה, למשך תקופה של 6,000 שנים. שבסוף התהליך הזה, כן, כל המשחק נגמר. יש לנו 6 שעות של עבודה, של מבחן, כן, כפול 1,000, אז 6,000 שנה, כל הבניין הזה בעצם 6 ימים, ושם יש לנו עבודה, עד שאנחנו מגיעים לשבת, שהוא הזמן שנקצב במחשבת הבריאה להשגת תכלית הבריאה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תכנן שהכל נוכל לעשות ב-6,000 שנה. כן, אומר רבן ישחי עליו השלום, שאנחנו נבנה את בית המקדש לפני סוף האלף השישי. ייבנה בית המקדש השלישי. כן?
לפני הסוף.
אז מחשבת הבריאה משולה לתוכנית האדריכל. את אשר מסרטט האדריכל במחברתו, הוא אשר יופיע מאוחר יותר בבניין. מן היסודות עד החלון הקטן ביותר. כך הוא בנידון שלנו. רק הדבר שהיה במחשבת הבריאה יש לו קיום ויש לו מציאות. במחשבת הבריאה הונחו כל השורשים לכל פרטי המציאות. לכל פרט במציאות הכללית יש שורש בפני עצמו. שורש זה הוא הכוח הרוחני הפרטי המיוחד לאותה מציאות מסוימת. כן, יש לך מלאך שאומר לו גדל. כל שורש כזה הוא רצון הבורא יתברך להוות ולהחיות את אותה מציאות הפרטית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מנגנונים שמחיים את המציאות. במילים אחרות, כל מציאות שהיא, הן בדומם, הן בצומח, הן בחי והן במדבר, מקבלת את חיותה ואת קיומה מרצון הבורא המיוחד לה. אין בלבולים שם. כן? כבר אמרנו, תתאר לעצמך שהנשמה שאתה מוציא בלילה היא לא חוזרת בבוקר, כמו במזוודות שם, בזה תעופה. אתה שולח, כתוב תיזהר, ויש לך טרנספר לשם, מבוסטון לזה, שיקגו, ושם זה, אתה נכנס למטוסים והמזוודה שם. חכה יומיים שם, נותנים לך איזה כרטיס שתקנה לך בגדים בינתיים. כן, בלגן, אם היית מסתכל במזוודות שם מאחורה, היית נבהל, כן, הולך ככה, כל מיני מסלולים וזה, ואם אחד זה עושה טעות אנוש, כן, זה הכל כתוב שם, שם את המזוודה שלך במקום אחר, הלך, אתה צריך עוד איזה 5 ימים כדי שהיא תגיע לבית, אחרי שכבר נגמרה החתונה. אנשים קונים שמלות, נעליים, מגיעות לפה. בסוף הולכות לשקף, נקנות משהו מסכנות, הכל הלך לאיבוד.
זה
טוב מנסיעה? כן, ודאי, כל נסיעה יש הרבה כאלה. ואם הקדוש ברוך הוא היה אותו דבר בנשמות, השם ישמור. הנשמה שלך הולכת בלילה, אלוהי הנשמה שנתת בי תאורה, אתה קם בבוקר, כן, בידך פקיד רופי, בבוקר מתבלבלים בנתיבים, השם ישמור, נכנס לך איזה נשמה של גוי. מה, אתה יודע כמה מיליארדים נשמות יש בעולם? מה, אי אפשר להתבלבל? אחד, מה קרה? מה, אתה קם בבוקר, אתה ברוך אתה השם של עשני גוי. עוד פעם, כל בוקר. זה לא פעם אחת, זה לא חד פעמי. כל בוקר אפשר להתבלבל עוד פעם.
אתה בי נשמתי.
כן, בי, נשמתי, שלי, השייכת לי. זה מאוד מדויק, כרגע הוא לא מתבלבל בדברים האלה. חז ושלום, אם יש בלבולים, זה שהאדם הוא בעצם קלקל. סך כל הרצונות הללו, סך כל השורשים הללו, המקיימים את כל המציאות, מה עשית לנו פה? עוד מעט, יש פריצו לעלינו מים של המקדש. לא, תשים זה.
שקט?
שקט. אנחנו כמו באיזה מטוס.
פחות סן.
עוד יותר. לא יודע להירגע. יש אקונומי, יש אקונומי? משקט טוב. כן, זה יורד. סך כל השורשים הללו, המקיימים את כל המציאות כולה, כלולים בעשר הספירות. עשר הספירות הן מקור. אני אוריד לך את המשחק. הן מקור ושורש לכל המציאות לפרטיה ולפרטי פרטיה. עד כמה שהדבר ישמע תמוע, לא רק הממד החומרי מקבל חיותו וקיומו מהספירות, אלא אף הממד הרוחני והנפשי. כלומר, הספירות לא מנהיגות רק את החלק הגשמי שבנו, את החלק החומרי, הגש, אלא הכל. כלומר, סדרי החשיבה, הדרך שבה האדם קובע לעצמו סדרי עדיפויות, המצבים הנפשיים של האדם, החוקיות ותהליך קבלת ההחלטות, כל אלה מושרשים בעשר הספירות. נוכל לסכם נושא זה. אין לך דבר, שום מציאות, הן גשמית והן רוחנית, הן במישור המוחשי והן במישור האינטלקטואלי והרגשי, שאין לו שורש במחשבת הדרך. הכל היה שמה ורק כן ציפה להופעתך בעולם כדי להתממש בך, להתגשם בך. במחשבת הבריאה נסדרו כל הדברים, נקבעו כל החוקים. במחשבת הבריאה נמצאים כל השורשים. תרים את זה למעלה, שיפסיק לעשות לי את הסוויץ' הזה, סווינג. לא, אבל הסווינג הזה יורד לי על הראש. תרים אותו.
נשים קפה.
הצלחת? אז כל השורשים, כלל השורשים לכל פרטי המציאות הזאת ומבנה הספירות ובדרך השתלשלותם הונח הבסיס לכל מערכת החוקים והסדרים שלפיהם אנו פועלים.
תפסנו קצת.
למה?
מחשבת הבריאה נסדרו כל הספירים.
מחשבת הבריאה נמצא עם כלל השורשים לכל פרטי המציאות הזאת. במבנה הספירות ובדרך השתלשלותה מונח הבסיס לכל מערכת החוקים והגדרים שלפיהם אנו פועלים הן במודע והן בתת מודע. הספירות, כן ככה תפסיק את זה דרך. אתה לא יודע?
אחרי דקה
אחרי, אז למה בבית כנסת מכוונים? כמו שצריך.
זה עומד.
תלוי ועומד. הספירות הן במהות המציאות, הן במציאות המוחלטת והאמיתית, וכל מה שאנו עדים לקיומו סביבנו הוא המימוש של מחשבת הבריאה, הוצאה אל הפועל של המחשבה הזו. עכשיו, אם זה כל כך בנוי מלמעלה, אז מה אני עושה פה בעולם הזה? אני רובוט של כל המציאות הזו. אז מה אתם אומרים?
לא, כאילו לא, יש איזושהי הסתר שאני בקדוש ברוך הוא, הרצון שלך לא מקובל על הרצון שלו, יש לך עבודה, יש לך אתה להתחבר לשאליו.
זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שהקו שיורד בחלל הצמצום
לא יורד,
לא מגיע בנקודה
המרכזית,
שאתם מבינים למה. כלומר, אנחנו צריכים כן להתחבר, לעשות איזה מין קפיצה של מטר וחצי, כן? כדי להתחבר לאותו קו עליון. ואם אני לא עושה את העבודה הזאת, אז אני פשוט מונע מהקו העליון מלהתגלות.
או שאתה מנתק את עצמך ואת מטע, שגם ככה יורד מטע.
הוא יורד, אבל אתה לא חלק מהבניין. חבל. כן? הבניין הזה הוא לא פרטי בשבילך. הוא בשביל עם ישראל. כן, אמרתי לאנשים בשיעור שם, אם אתה מסוגל לרצות את המשיח כדי שאתה לא תראה אותו. מה אכפת? העיקר שיבוא, נכון? שיבוא לילדים, שיבוא לדור הבא, זה אמונה שלמה. אנשים רוצים את המשיח רק בשבילם. זה אגואיסט מאוד. אתה צריך גאולה בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל העולם שלו. אז נכון שאתה תרצה שיבוא כמה שיותר מהר, אבל לא בשביל שהוא יבוא בדור שאתה בו, בגלל שאתה רוצה לראות אותו ואתה זה. נכון שיש לך רצון, אבל צריך להיזהר מאוד איפה הרצון הזה נמצא, בשביל מי זה הגאולה הזאת. האם זה להוציא אותי מכל הבלגנים, נמאס לי כבר מהחיים שאני חי? זה לא ככה הגאולה עובד. חז ושלום, זה... מתוך כל התיקונים הכלליים, אז גם יהיה לך תיקון שלך, אבל אתה לא צריך דאגה כן, מוגזמת בתיקון הפרטי שלך, כן, ביחס לתיקון של כל העולמות, שבשביל זה אתה באמת צריך לכוון גאולה. שהקדוש ברוך הוא יתגלה ויתגשם בעולם הזה, ויתממש בעולם הזה, כן, תתגשם מלכותו. זה הדאגה הגדולה. אז מתוך ההתממשות הזאת, אז גם אתה, כל הבעיות שלך, כן, יתוקנו.
מה העניין של ותחזן עינינו?
כן, ושובך לציון, ושובך, לא בשבילנו. כשאתה תשוב לציון, אז אנחנו רוצים להיות חלק בזה. כן, נכון? אבל לא בשבילי. לא בשביל עצמי, בשבילך. תחזן לנו בשובך לציון ורחמים. כשאתה תשוב.
רוצים לראות, אבל אם לא יצא.
כן, אז צריך לכוון, כמובן, להיות חלק מהתהליך, מהבניין, מהעבודה. אבל לא, כן, אם זה לא בדור שלי, אז זה כבר לא מעניין אותי.
אבל יש עניין אחר, כאילו.
אין דבר כזה.
שכאילו, אם אתה יודע שאתה עצמך לא תתקן את עצמך, איך אתה יכול לשכנע אחרים שהם מתקנים את עצמם ומתחילים אחריך?
נכון, קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים.
איך עושים את זה?
אז קושתי.
איך עושים את זה, אבל זה הבעיה הכי גדולה שלך.
צריך לעשות את העבודה, צריך לעשות עבודה של תיקון, תיקון של העמידות, תיקון של תורה, תיקון של יחד, תיקון של הכל, כל מה שחסר לנו. להיות יותר רגועים, פחות עצבנים.
אני נרגע רק שאני רואה אותך פשוט. לא, אני לא חרציני, אני לא... אין, זה אמיתי, זה המציאות.
אתה באינטרנט ישור.
מכיר, בגלל זה אני פוחד לשאול לילת, בגלל זה אני מפחיד אותי, למה אני...
אתה צריך להירגע.
יש לי בעיה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני רוצה, אני מתפלל לשם, בוכה, אני מדבר איתו, אין, לא.
אתה צריך להירגע ולעשות את הדברים בנחת.
אבל אין זמן.
יש זמן. אסור לו להגיד, אפילו שאין זמן באופן כללי, כשאתה עושה משהו, תיקח את הזמן שאתה עושה אותו. כן, ברגע שאתה נמצא בדבר, תתרכז בדבר הזה, תיקח את הזמן, יעשה למחכה לו. כן. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. כלומר, אתה ברגע שאתה עושה מה שאתה עושה, תיקח את הזמן. אל תתחיל להילחץ, אל תתחיל לרוץ, אפילו שאתה רוצה ללמד משהו, לא חשוב אם לא תגמור את הטקסט. כן? תתקדם, לאט לאט. תתעמק בכל מה שאתה עושה, שלב אחרי שלב, כמעה כמעה, זה כמו הגאולה. זה לא, תכננתי, כמו שאמרתי מקודם, לתת את השיעור עד הסוף, אני חורש עד הסוף. תשאל, יש לך אנשים מול, אולי מספיק, אולי הם רוצים עוד, אולי זה. יחס, אבל תירגע. הכל ברוגע. אם אתה לא מדבר ברוגע, זה חילול השם. דברי חכמים בנחת ישמעים. אם זה לא נמצא בנחת, אז זה שלום, אז זה בלגן שלם. כן. אז צריך הרבה הרבה קידוש השם. קידוש השם... זה כשהיונה מצאה מנוח לכף רגלה, מנוח זה נחת, כן? אז כשהיונה מצאה מנוח לכף רגלה, זה אומר שבעצם יש מנוחה, כמו שבת. למה קוראים לרבי שמעון שבת? לא בגלל שהוא רק ברמה של שבת, בגלל שהוא יודע להירגע. הוא לא נותן שיעור בעצבים, בלחץ, כן? כשאתה רואה את רבי שמעון בר יוחאי, הכל נח, הכל הופך להיות ברור. הכל הופך להיות שקוף, כאילו כל המציאות נרגעה. ככה צריך להיות. צריך להיות שאתה מרגיע את כל המציאות, אתה משדר ביטחון, כן? לסובבים אותך, למשפחתך, לילדים, כן? אתה צריך לשדר ביטחון, אפשר לסמוך עליו. העמוד. זה הכוח של קידוש השם. אז הרבה 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 נחת ויישוב הדעת. אם אין יישוב הדעת, אי אפשר ללמוד תורה. אי אפשר בלחץ ועצבים ומהר ולא יודע, כן, הכל ככה ולנו זמן ואנחנו עוד מעט זה. כן. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה, כן, רשאי להיבטל ממנה. אז מחשבת הבריאה, כן, במחשבת הבריאה הונחו כל השורשים לכל פרטי המציאות. כן, אז לא, אני רק חוזר על העניין הזה. כלומר, כל הפרטים, מהשורש עד לתוצאה, הכל נמצא במחשבת הבריאה. והחידוש כאן זה שגם הממד הרוחני וגם הממד הגשמי. כלומר, היית חושב, כן, שרק בכיוון אחד הקדוש ברוך הוא תכנן, וכל השאר הוא נותן לך איזה מין... להשתולל כאן ולעשות דברים. האמת שאין לנו מה לעשות. אין לנו מה לעשות בעולם הזה. חוץ מדבר אחד, לא להפריע לו. הוא עושה את הכל, אבל אסור להפריע לו. איך אתה מפריע לו? כשאתה עושה דברים הפוכים ממה שהוא עושה. כן, הוא בא ומביא מסלול, אתה בא ושובר את המסלול הזה, עושה כל מיני דברים ששוטרים, כן? אתה חוטא, כלומר אתה נותן אפשרות להחתים מטרות. אז חבל. אז אל תבזבז את זמנו, כביכול. אל תעשה דברים סותרים לעבודתו. אז תתנהג כמה שיותר, כן, בהשוואת הצורה לתהליך. כן? תתאם את עצמך, תתאים את עצמך לתהליך הכללי. כשתתאים את עצמך לתהליך הכללי, אתה תזרום יחד עם הנהר הגדול הזה. ואתה לא זורם עם הנהר, אתה כמו משוגע עם אותה, כן, חסה כמול הנהר של מיליונים של, כן, מים שיורדים עליך, ואתה כמו משוגע עם המשותים שלך נגד הזרם. אתה משוגע. כן, אתה צריך לזרום עם הזרם. הזרם הוא זרם אלוהי, זרם טבעי, ואתה פשוט, כשאתה זורם איתו, אתה אפילו לא צריך להתאמץ. כי הרי כל הזרם לוקח אותך. אז מה צריך לעשות בזרם הזה? רק לא להפריע. כמה שיותר להיות דק, לא למצוא לך מקום יותר מדי רחב, כדי שהנפח שלך לא יפריע לזרימה. ואתה בונה לך איזו ספינה מאוד מאוד דקה, עם משותים, אתה צריך לצוף, טוב, ותפארת, כן. יש לך פה חשת גבורה, ואתה באמצע ככה. אתה רוצה, אופ, נפל קצת לשם, טיק טק. ואתה זורם עם התפארת שם. לפעמים יש איזה סליים שם, אבן, יצר הרע נקרא אבן. כן. אז אתה צריך להיזהר, לתפוס, להחזיק. וכמה שאתה יציב יותר, כמה שאתה זורם עם הזרם, אל תפריע לו. זה בדיוק ככה האלוקות. האלוקות זורמת דרכנו. ואנחנו טבעיים. מי שיותר קרוב לטבע שלו, הוא לא צריך אפילו ללמוד תורה. יש אנשים שחושבים שתורה זה לפתוח גמרות. כלומר, מה זה אדם דתי? זה אדם שפותח גמרה כל יום. זה לא נכון. זה לא נכון. אתה אומנם צריך לפתוח גמרה כל יום, אבל זה לא מה שעושה אותך דתי. מה שעושה אותך דתי זה בגלל שאתה חי באופן טבעי את האלוהי. אז הוא בא לך, כן, הכוח הזה של הלימוד הוא רק נותן לך עוד אפשרות לפתוח שדרכך יזרום הזרם הזה. אבל יכול להיות מציאות בלי סתר בכלל. אברהם אבינו לא היה לו גמרה, היה חי את האלוהי באופן הכי טבעי שיכול להיות בעולם. כן? לפעמים מגדי ריבוי דעת אנחנו מרבים, כן, יוצאים מהמציאות. יוצאים מהמציאות. אתמול התקשרה אל האישה, כן, בוכה בטלפון. כן, דתיים, דתיים, הבעל שלה, כן, מקפיד שם בבית, בלגני, וזה, אתם לא כמוני, אני לא רוצה זה, ואני לא רוצה זה, תעשו ככה, ואל תעשו ככה, והילדים הם ככה, קצת ישראלים כאלה. כן, והוא הכל ככה, כן. אז אמרתי לנו, מה את אומרת? אנחנו חנוקים, אי אפשר לחיות ככה. זה לא תורה, אני צודק, זה לא תורה. לא תורה. לא תורה, אתה כבר לא מחייך לילדים, אתה כבר לא מחייך לאישה, אתה כבר לא חי במציאות הזאת. מה אתה חושב, בגלל שאתה תקוע בספר שלך זה תורה? אתה משוגע. אתה משוגע, אתה משתגע אחד שלו. צריך מאוד מאוד להיזהר, להישאר בחיים עם התורה, תורת חיים, שיחיה בהם ולא ימות בהם. אם אתה רואה שזה מביא מיטה למשפחה, תפסיק, זה לא הכיוון. המשפחה צריכה לחיות ושיהיה להם חשק, שכולם ירצו להמשיך בדרך הזאת. אם הדרך הזאת חונקת, חז ושלום, זה לא עשית כלום, אתה מקלקל יותר מאשר אתה מתקן. אז תיזהר מאוד, כן, ותעשה את הדברים באופן שהוא בונה ולא סותר את הבניין. תן לזרום בטבעיות, תן לזרום לאלוהי, לזרום דרכך. אתה תראה שלפעמים אתה משיג הרבה יותר רק ביחס הרבה יותר בשביל. אז נוכל לסכם את נושא הזה, אין לך דבר שהוא מציאות, הן גשמית, הן רוחנית, הן במישור המוחשי, הן במישור האינטלקטואלי, הרגשי, שאין לו שורש במחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה נסדרו כל הסדרים, נקבעו כל החוקים. במחשבת הבריאה נמצאים כל השורשים, לכל פרטי המציאות, הכל, כל מבנה הספירות, הכל, עד ההוצאה לפועל השלמה, רק אל תפריע בבקשה. הכל כבר כלול שם. הרצון האלוהי הוא אחדות מושלמת. אף שאנו מזכירים את הרצון האלוהי המוגבל, 10 ספירות, כן, אמרנו שזה הבחירה האלוהית, שיהיה 10 ספירות, אין להסיק מכאן חז וחלילה כאילו הרצון האלוהי מתחלק לחלקים. כן, זה הרבה אנשים שלא רצו ללמוד קבלה, זה הפחד שלהם. מה אתה עושה לנו פה, קטח, חוכמה, בינה, מה זה, איפה הקדוש ברוך הוא? עשית אותו כמו נקניק, חתכת אותו לחתיכות, פה זה חסד, פה זה גבורה, פה זה... אז זה הקדוש ברוך הוא, מספיק לחלק אותו לחתיכות. והם צודקים. צריך חד ושלום להיזהר מאוד לא להיכנס לתוך המסלול הזה. כן? היה אחד בראש השנה בכותל, לפני איזה 10 שנים שם, עם איזה מפה, כזאת דבר. כן, של כל הכוונות, כל התפילה שלך. אז פתאום מישהו דיבר איתו באמצע התפילה, אז הוא מסתובב ככה. כן, מתחיל לדבר איתו, לא יודע מה, חוזר שם, כבר לא יודע איפה הוא נמצא. כן, שם מיליונים של פרטים. אז ככה, הוא כיפה את כל... מה זה, אתה מדעת, אינסטלציה, הצינורות, כן, בסדר, זה טוב. אבל אתה שוכח בכלל את המילים הפשוטות של הדברים, המילים הפשוטות, כן. אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שכחת שאמרת ברוך, שכחת שאמרת השם, מלך העולם, במילים הפשוטות. למה? כי בשבילך מלך זה הפך להיות מם, למד, חף, איזה צינורות, איזה אורות ועליונים, ומה זה מלך, ולמדתי שעות מה זה מלך. בסוף אתה אפילו לא שוכח שאתה אומר מלך, את המילה אתה שוכח. זה אסור, לפי הכוונות זה אסור לעשות דבר כזה. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אתה צריך אחרי כל הכוונות לחזור לפשוט למילה מלך העולם. זהו, תגיד מלך העולם ותרגיש שהוא מלכו של עולם. עד רבה, הרצון האלוהי היא שהוא מהות כל המציאות, הוא אחדות מושלמת, אך כיוון, שאין אנו יכולים להשיג מהות מושלמת. כדי לסבר את האוזן, אנו משתמשים במונחים של רצון מוגבל וכיוצא באל. כלומר, אנחנו מחלקים, כן, לפי העולם שלנו, כי העולם שלנו זה עולם של ריבוי, של פירוט. יתר על כן, בגלל מיעוט שכלנו, ובגלל ההגבלה שנשמתנו שבויה בתוך גוף גשמי, אין אנו מסוגלים להבין ולקפוץ מושגים רוחניים ופשטים, ולכן אנו מתייחסים רק אל פעולות הבורא. כלומר, לא אל השורש, אלא אל הפעולות שלו, שיש לנו שייכות עליהם, ומתארים אותם לפי ערך שכלנו. לדוגמה, אין ספק שהשמש מהווה יחידה אחת, אך פעולותיה של השמש נתפסת, כן, נתפסים בתודעתנו בצורות שונות. אור קרני השמש נתפס בתודעתנו בחוש הראייה, וחום השמש מושג בחוש המישוש. האם נסיק מכאן שהשמש מחולקת לשניים, לארבע, ל10 חלקים? אין דבר כזה, אין 10 חלקים בשמש. אלא כל חלק מתגלה אצלי באופן שונה, במימד שונה, עם חושים שונים. אבל השמש אחת היא. רק בגלל ששכלנו מוגבל לתפוס את העניין השמש בשלבים. אז זה אנחנו עושים משלבים. שלבים בשבילנו זה המציאות של העולם שלנו. וזה מה שווה לכל מה שאמרנו עד עכשיו. גם בתורה זה אותו דבר. אם אתה לא מסוגל לחיות את התורה שלך בשלבים, עם הרבה סבלנות, כן, דוד המלך מחכה 7 שנים בחברון כדי למלוך על ירושלים. 7 שנים בשקט. והוא לא מלך. הוא יכול למלוך, יש לו בכיס חתימה של שמואל הנביא. אמר לו, אתה תהיה מלך על ישראל. אז מה מחכה? לא, מחכה שכל זקני ישראל יבואו אליו, ימליכו אותו, יגידו אתה המלך, אנחנו מסכימים. עכשיו תבוא לירושלים. תראו איזה סבלנות יש לו, והרבה שנים, זה רק בחברון. כל מה שהוא עבר לפני משכן, כן? כל החיים שלו זה המתנה. צריך המתנה גדולה. וכולם בוגדים בו, וכולם רוצים להרוג אותו, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. כן, אז הכל בשלבים. כלומר, היהדות זה דרך. זה לא רק תוצאות סופיות. מי שמחכה לתוצאה סופית, אז הוא נשרף. כי הוא רוצה את האור מיד כאן ועכשיו. זה בעיה. כי האור הזה הוא בא מיד כאן ועכשיו, לפי בקשתו, אבל הוא סובב את הכל. גם אותו וגם את הסובבים. בדיוק כמו במערכת חשמל. נכון? קצר. פלוס רוצה את המינוס, מיד נותן לו, אין נגד, אין כלום. קיבלת את מלוא האור, נשרפת. ולא רק שנשרפת, כל הפיוז קפץ. כל הבית אי אפשר, אין אור יותר לאף אחד. חז ושלום. צריך להיזהר מאוד. כן, יש נגד. יש שלבים. יש כמעה. זה הכוח של העולם הזה. מצד אחד זה מגביל, מצד אחד זה מאפשר לגלות. לכן הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולמו במאמר אחד, אלא בעשרה מאמרות נברא העולם. כן, כל מאמר זה עלייה. זיקת חמץ, אנחנו עושים 10 חלקים, לאט לאט עולים. מוצאים עוד חמץ, מתקנים עוד אחד ועוד אחד, זה לא, זהו, אני תלמיד חכם, שורף הכל, נמאסתי מהכל, נמאסתי מהעולם הזה, נמאסתי מכולם, אין שום דבר, הכל פנימיות, הכל זה. שורף את כל המצבים, כן? נשרפת. חש בשלום. לא עשית שום דבר, אתה עושה נזק. האם דרך בת 100 מטר תחשב למחולקת ל-100 חלקים רק בגלל שהאדם אינו מסוגל לגמור דרך זו אלא ב-100 פתיעות? אנו משולים לאותו תינוק המתחיל לקרוא והוא מתעכב על ידי כל עוד ועוד במילה, מצורפן זו לזו, ואחרי כן מצרף את המילים אלו לאלו. בעיניו של התינוק מורכב הספר מאלפי יחידות, לא רואה את התהליך הכללי. לעומת זאת, קורא התלמיד הוותיק את הספר הזה במהירות רבה. לעומתם, זקן ורגיל, המכיר את הספר היטב, סוקר את כולו בסקירה אחת, ואותו ספר נחשב בעיניו כיחידה אחת. תלוי ברמה שיש לך, ולא רק ברמה שלך. אם זה בשביל עצמך, זה עוד מדרגה, אבל אם אתה חי במציאות של כלל, עם אנשים, אתה לא יכול להתנתק. אף בנמשל במהות הרצון האלוהי אין חלוקה ואין הגבלה. המציאות כולה מאוחדת בבורא יתברך ותכלית הייחוד, אחדות מושלמת ומוחלטת. כדי לקרב את עניין הספירות לליבנו, ניקח לדוגמה את היחס שבין הגוף לבין הנשמה. כן. גופנו מורכב מהרבה איברים, ולכל איבר תפקיד מוגדר ומיוחד. העין רואה, האוזן שומעת, היוצא באלה. כל איברי הגוף מונהגים על ידי הנשמה, כלומר נפש, רוח ונשמה. הנשמה היא כוח ממשי, לא מתחלק. ואם חיה הוא מפעילה את כל איברי הגוף, אז אתה רואה שאתה מונהג על ידי כוח אחיד, מאוחד, שהוא מנהיג פרטים פרטים פרטים, או מתגלה דרך פרטים, מתפרץ. ואף שהנשמה היא כוח אחד, הרי בהיותה מפעילה את העיניים, התוצאה היא ראייה, הסתכלות וכיוצא באלה. וכאשר אותו כוח רוחני של הנשמה מפעיל את האוזניים, אז התוצאה היא שמיעה, וזאת הנשמה, האזנה וכיוצא באלה. דוגמה אחרת, זרם החשמל היוצא ממקור אחד מפעיל את המזגן והתוצאה היא הפקת אוויר קר. כאשר אותו זרם חשמלי מפעיל את תנור החינום, התוצאה היא אוויר חם. הכיצד? סיבה היא פשוטה, אמנם זרם החשמל שווה, אך הכלים המופעלים על ידיו שונים. הוא הדין בגופנו, הנשמה היא כוח רוחני אחד. אך כאשר כוח זה מפעיל את העין, התוצאה היא ראייה וכן בשאר האיברים. בנמשל, כוח האינסוף הוא אחדות מוחלטת, שלמות אבסולוטית ואין לייחס לבורא יתברך כעס או חמלה, וכיוצא באלה, כן, הקדוש ברוך הוא כועס עליי או זה, והוא התעדבן ולא עשיתי זה ולא, אין דבר כזה, שכן וכך נפר את האחדות. הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, אין לנו אפילו תפישה באחדות הכוללת הזאת, אלא הספירות הן הכלים והבורא פועל דרך הכלים הללו, כלומר דרך הספירות. מה זה אומר? כאשר הבורא יתברך רוצה לפעול בחסד, אז הוא משלח את אורו, כן, את רצונו דרך ספירת החסד. אמרנו שזה כלי, צינור, ותוצאת פעולה הזו היא מה שאנו מכירים ומגדירים כחסד. הספירות הן פעולות הבורא בכך שהספירות מקבלות לתוכן את עצמות אור האינסוף. יש להם כוח, סגולה, תכונה מיוחדת שהן, כן, יכולות לקבל את האלוהי, את עצמות רצון הבורא יתברך, והספירות פועלות לפי התכונות והאיכויות שהבורא יתברך קבע בהן. כלומר, אם הוא קבע בספירה, בצינור הזה שנקרא חסד, תכונה מיוחדת להעביר רק את האור של החסדים, אז האור הזה מה יעשה? הוא בעצם יעשה מין סלקציה, הוא יעשה סינון, יש לו פילטרים בפנים פנימיים שמעבירים את האור הזה בצורה מוחלטת, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם אתה בעולם הזה עושה דבר כזה, אתה הופך להיות אברהם אבינו, שהיה מרכבה לספירת החסד. כדי שלא נערב מין בשאינו מינו, נחזור ונזכור שאנו מדברים בשורשים הרוחניים של המציאות. כלומר, זה לפני המציאות, ויש את השורשים. ציירנו פעם עץ הפוך. כלומר, העולם שלנו, כן, פה יש לנו שורשים, ופה יש לנו ענפים. וזה העולם שלנו. זה הפוך, עץ הפוך. כלומר, השורשים למעלה, והענפים למטה. ואנחנו פה רואים ענפים, 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 ותורת הקבלה אומרת לך, כן, להסתכל פה, בגרעין. וכשתבין את הגרעין, תבין איך זה משתלשל לכל המיליונים של העלים ופרחים שיש באותו עץ. אם אתה לא מצליח לעשות את הדבר הזה, למשל אתה בעלה הזה, אז אתה תראה את המציאות רק לפי מה שאתה נמצא בה. כלומר, השמש נמצאת פה, אז היא מכה לך בזווית כזאת, ואז אתה תגיד שאתה צודק, והוא פה לא צודק, ואתה פה יש לך כובע של חסיד רוזין, והוא יש לו כובע של, לא יודע מה, כן, קומצה סגולה, אז תגיד לו, אני צודק ואתה טועה, וזה, וכולם טועים, נכון, וכולם, כל אחד רק עצמו וזה. אז מה צריך לעשות? כן, זה המקובלים, המקובלים אומרים, לא, 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 שורש אחד לכולנו, השורש הזה הוא טהור, ופה זה משתאף. תיזהר מאוד, כשאתה נכנס לפה, אתה יכול להתבלבל, יש מיליונים של פרטים, אל תלך לאיבוד בפרט, תהיה אדם כללי. ככל שאתה אדם כללי, אתה יכול לכלול ולאהוב כל אחד ואחד מישראל, אפילו שהוא לא דומה לך. בסדר? אז כדי שלא נתנערב, רצית להגיד משהו? למה לא?
אין מילים.
יש. כדי שלא נערב מין בשאינו מינו, נחזור ונזכור שאנו מדברים בשורשים הרוחניים של המציאות, במהות המציאות ולא במציאות הגשמית. כלומר כאן, המציאות הגשמית היא התולדה, כן? זה ענפים של השורשים האלה. ההשתלשלות יש מאין. אך בשלב זה אנו עוסקים בשלב של המחשבת הבריאה, כלומר ברקע של אותה מציאות המוכרת לנו. פה אנחנו פה. מחשבת הבריאה, לפני כל זה. והלאה נמשיך ונגדיר את הספירות מנקודות ראות נוספות. הספירות הן כלל התארים של הבורא יתברך. הספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליון. כן, זה הצינורות האלה. הספירות הן מודל לתהליך התהוות כל המציאות. הספירות הן כלל הנהגת העולמות כולם. אז מה זה ספירות? ספירות זה כלים. כמה ספירות יש? אין סוף. מיליונים. כן. גם כשאתה אומר שיש 10 ספירות, כל אחת כלולה מ-10, וכל אחד כלול מ-10, וכל אחד כלול מ-10, עד אין סוף. כלומר, יש לך ממש ורידים, ורידים כמו בגוף. הגוף מתחיל מהעורקים, אחרי זה ורידים, אחרי זה נימים, ואחרי זה יש לך עוד דברים קטנים שמגיעים, אתה לא, אפילו לא רואה אותם. מיליונים ומיליונים, כן? קילומטרים של ורידים בגוף. מאות קילומטרים של כל מיני איברים. וזה כל זה מציאות אחת. למרות שיש בה הרבה חלקים, הכל בא באחדות אחת כוללת. כן, שאלה אותי אישה בשיעור, כן, איך אני יכולה לקבל שיהיה אדם שהוא זר למחשבה שלי, כן, ואני אתפלל איתו ביחד. אמרתי לה, תגידי לי, כשאת הולכת לבית כנסת הרגל נשארת בבית? היא באה איתך, נכון? אז כשאת מתפללת, מתפללת עם הראש, עם הלב, עם הפה וזה, מה עוד אותה רגליים בבית כנסת? מה יש להם, איזה קשר בכלל? כן, יש לכם נוגעות בבית כנסת, אפילו שהם עושות ככה ותחת לסנדל, כן, אבל אתה נמצא פה, הם באות איתך, הם חלק מהמציאות שלך, אז למה אתה מביא אותם לבית כנסת? תביא רק את הלב, את הפה ואת הראש, תשאיר את כל השאר בבית, מה אתה צריך להתעייף? עוד 100 קילו לסחוב. אלא כל המציאות היא מציאות אחת שלמה, וכולם, כן, מתבשמים מאותו תהליך. הספירות הן כלל התארים שאנו מייחסים לבורא יתברך, כן, תארים, לבושים, על שם פעולותיו, לא על שם מהותו, כן, חז ושלום, אנחנו לא מדברים על מהותו, אלא על פעולותיו. וכאשר אנו מייחסים אל הבורא מידות כמו חסד, גבורה, חמלה וכיוצא באלה, אין אנו מדברים על עצמות הבורא חז ושלום, שהרי אין לייחס לבורא שום תואר. אסור לייחס תארים לבורא, כן? לפי שבזה אנו מגבילים את הבורא דברה. זה מה שקורה לאנשים שמחפשים את הבורא, הם מגבילים את הבורא. אם היוזמה היא יוזמה אנושית לקרבת הבורא, אתה יוזם את הקרבה שלך, אז אתה כן אמור לדעת איפה הוא נמצא, ולזה אתה הולך לכיוון הזה, אז הגבלת אותו לכיוון שאתה החלטת. זה נקרא עבודה זרה, זה בדיוק המנגנון הרוחני של עובדי עבודה זרה. כלומר, לדעת כן, שאתה הולך לכיוון שלו, כלומר אתה מיקדת אותו, מיקמת אותו, הוא ממוקם, הוא מוגדר, הוא מוגבל למדרגה הזאת, ועכשיו אני בא אליך, שמשמור. זה בדיוק המנגנון הרוחני של עובד עבודה זרה, בדיוק. אלא מה? הפוך, אנחנו פשוט צינורות שדרכנו אמור לעבור האור, ואני מקבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר דרכי. אפילו אם הגעתי למדרגה רוחנית ואני לא מסוגל לעשות את העבודה, אז מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעביר, אז הוא לא יעביר. כן? אתם מכירים נביא שהגיע לנבואה ולא התנבא? יש. ברוך בן נריה, שהיה מי זה היה? תלמידו של ירמיהו, והיה המורה של אתם איתי או שאני לא יודע?
לא יודעתי.
הוא כתב את המגילה.
כן, אז ברוך בן נריה, כן? הוא הגיע למדרגה של נבואה, היה אדם חכם גדול והכל. אבל הקדוש ברוך הוא לא ניבא אותה אף פעם. איך זה? הוא מחליט. אנחנו עושים מה שביכולתנו, אנחנו עולים למדרגות, אבל הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא רוצה לשלוח אותו כשליח נביא, אז הוא לא שולח. מה, זה בגלל שעשית את כל מה שאתה רוצה, הגעת למדרגות, אז הקדוש ברוך הוא חייב לך משהו? לא. הקדוש ברוך הוא לא חייב שום דבר. הוא מחליט דרך מי יעבור האור. ואנחנו פשוט צריכים, כן, להיות בענבה גדולה מאוד. תראו את החתימה. העלוב והעצוב. העצוב והעלוב. ככה הוא קורא לעצמו. אנוכי תולעת ולא איש, אומר דוד המלך. דוד, אתה יודע מה זה דוד? אם היה דוד היום, כן, דוד המלך פה, היינו אומרים לו, כן, כבוד הרב המקובל האלוהי, כן, מורנו ורבנו, הרב דוד בן ישי. והיינו שרים לו, נה, 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 נה אנחנו לא מבינים מה זה דוד, אנחנו חושבים איזה דוד, איזה, איזה מין, לא יודע מה, נגן...
עובד אדמה בקרסינג'ים,
ידיים. כן, אנחנו לא מבינים כלום, דוד המלך זה מקובל גדול, מקובל אלוקי. זה כל הרבנים שאי פעם ראית בחיים שלך מרוכזים באחד. אתה לא מבין אפילו על מה אתה מדבר. כן, כוח אלוהי בעולם הזה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, זה מלך המשיח. מה זה הקדוש ברוך הוא בעולם שלי? זה מלך המשיח. והמלך הוא רק דוגמה, כן, יש לו חוסם שנקרא בן ישי, זהו. בן ישי גואלי. כולם יכולים, יש מלא שיכולים להיות משיחים, רק הוא. למה רק הוא? הוא הדוגמה של המשיח. צריך להבין? אתה תרוויח כסף, ירי לשבוע. אם אנו אומרים שהבורא במהותו הוא רחמן, כן? האמת שהיום אתה כבר מגיע לך משהו. אם אנו אומרים שהבורא במהותו הוא רחמן, אני מונע ממנו את האפשרות להיות אכזר במהותו. זאת אומרת, אל תגדיר אותו אתה בהגדרות. כן? אתם יודעים שיש הלכה שאם אחד עולה לטבע שם, עובר לפני הטבע ומתחיל להגיד אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ויעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול, הגיבור והאינסופי והזה. הוא מוסיף מילים, כן? אמרו לו ילד, אתה מוכנית פושט. מורידים אותו מיד.
סיפור כזה באומה.
כן, למה מורידים אותו? מה, לא טוב להמשיך ולהגיד עוד כל מיני ביטויים? אתה מכין איזה מין רשימה בבית?
היום.
כן, היום. כן, מה לא טוב? כן, אז אומרים לך לא, כשאתה מרבה, כן, אתה בעצם כל המוסיף קובע. אתה רק עוד יותר מוסיף תארים, ואתה עוד יותר מגביל. אז עדיף שתשתוק, כן, החכמים בכנסת הגדולה כבר ברוח הקודש נתנו את ההגדרות הכי 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 רחבות שאפשר, כדי לא להגביל אותו לאיזה מידה מסוימת, חד ושלום, וגם זה לא פשוט. לא כל אחד כותב ברכה, כן, שמואל הקטן, נתנו לו איזה שנה וחצי כדי לכתוב למלשינים ולמינים, אל תהי תקווה. רק כדי לנוסח הקטן הזה, זה ברכה. היו אומרים לך, היית כותב את זה אחרי הצהריים, זאת אומרת, טוב, בוא נכתוב לך משיכון ברכה. יריב, אתה יכול לכתוב לי איזה שפילת ה-20? ה-19? תוסיף איזה קטנה, לא יודע מה. ליהודים... הגרים בארץ ישראל תהיה שמחה גדולה ולמנשינים אל תהיה תקווה כן וכל הממשלה ממשלת הזדון תעוב במהרה בימינו למה לא נותנים לנו לכתוב? למה לא נותנים לנו להוסיף? תיזהר מאוד, אנחנו לא מסוגלים אלא כאשר אנו אומרים שהבורא יתברך הוא רב חסד מה זה רב חסד? אז למה אתה מגדיר אותו? לא, אתה לא מגדיר אותו הכוונה היא שהוא פועל על ידי הספירות והתוצאה היא חסד הוא בנה מנגנון כזה גם הזה ספירות הן מה שאנו מייחסים לבורא בגין פעולותיו אך לא בגין מהותו חד ושלום עד כאן הזכרנו שהספירות הן כוחות הבורא ורצונו להוות נבראים ולהחיותם נוסף למישור הגשמי הספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליון כלומר, זה לא רק הגשמיות, גם כן, כל השפע יורד לעולם הזה, הזיו העליון. הספירות משפיעות ומעניקות לנבראים הראויים לכך, שפע של רוחניות וקדושה. כן, מאיפה אנחנו מקבלים את הכוח שלנו ללמוד תורה? מהקדוש ברוך הוא, אבל מאיפה? הקדוש ברוך הוא מעביר את זה דרך ספירות. אז אם אתה פתוח לספירת החוכמה, אז הקדוש ברוך הוא מעביר, כן? ברוך השם, אתה הופך להיות חכם בעולם הזה. ואם אתה פותח בינה, אז אתה הופך להיות, כן, מבין ודעת וכו', כוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, או חוכמה בינה והשכל, כמו אשכנזים, כן, אז אנחנו מבקשים חוכמה בינה ודעת, כדי שדרך הצינורות האלה יעבור לנו חוכמה, נהיה חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כן. באופן שתהיה לבני האדם אפשרות לעבוד את בוראם ואגב עבודה להתעלות ברוחניות ולהגיע לדבקות בשם מה זה להתעלות ברוחניות? לא בורחים מהעולם הזה רק פותחים יותר את הצינור שהאור האלוהי יעבור לא בורחים משום מקום אסור לברוח, אסור לעלות לשמיים מי שעולה לשמיים זה כבר שהוא מת. כן? הוא צריך להיות חי בעולם הזה. זה לא חוכמה גדולה למות, כולם קופצים מהגגות. יש סקטות כאלה שהגיעו למסקנה שאם הדבקות היא דבקות אלוהית, אז זהו. בתאריך כך וכך, כל הקט עולה לגג וכולם קופצים באהבה גדולה. כן, ביחוד שמו יתברך. כן, ואומרים שמה ישראל, כן, השם אלוקנו השם אחד, וכולם מתרסקים. כל הנשמות עולות ביחד לבאר שחת ועבדון, שם המסכנים, איזה מחכה להם שם surprise, קוקו, לא הגעתם למקום הנכון. אבל הגורו אמר לנו, כן, גורו ממנו. הבורא התברך שהוא מקור הקדושה. אז אנחנו בעולם הזה צריך להיות פה, כן, לחיות עם בני האדם פה.
דיברת בגורו, אמרת גורו.
כן. לא חסידי גורו, כן.
זה בלגן באדם.
כן.
נפטר שם.
נפטר?
לא, כי הוא נפטר הבלגן. נפטר. הבלגן עם אשלה.
מלא בלגנים יש. זה בלגן. אתה לא יודע מה הולך בכלל, אני יודע מה הולך.
מה מישהו שמקורא באשלג?
כן, כן, אתה לא יודע מה הולך שם.
שיינדרבר וזה...
אתה לא יודע מה הולך שם, פשוט אתה לא יודע מה הולך.
כולם רצו שיהיו כולם לאשלג, זה מה שאני הבנתי.
אבל הרבה יותר מסובך, כולם בבתי משפט, כולם מעט אישה.
מה הולך מסובך?
כל, הרבה יותר מסובך ממה שאתה חושב. ביאה נגד כל הזה, כולם טובים לך את השני, צעקות, מריבות.
לא, אבל אני שרף שאין
שם ישמור.
איזה
סיפות הכל. אני אתה רוצה שנגיד, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, הם עוד מתקשרים אליי השבוע אנשים.
לא, אני
אתמול שם. לא, אבל אתה לא מכיר את כל האנשים. אנשים שם השם ישמור מה עשו להם. חרם ומדבקות, כל אחד מדביק על השני דברים, ביישוב, השם ישמור. כן, זה חלק מזה יישוב. יש היישוב הוא דתי וחילוני, וחלק מהיישוב הם בנו איזו שכונה חרדית כזאת. כן, אבל יש שם ממש שם שמו. אנשים מתקשרים אליי בוכים. יש רעיון כללי כולל, כן, לחיות לפי מדרגה רוחנית, אבל בשטח זה בלגן שלם, זה כולם בבתי משפט, כולם בבתי משפט. אז לא להסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. צריך מאוד להיזהר. אז כן, הבורא התברך שמו הוא מקור הקדושה, כלומר הוא הקודש. מה זה מקור הקדושה? קודש, לא קדושה. כן, קודש, קודש זה המקור, קדושה זה חלות. אז הוא מקור הקדושה, התארה והשלמות, וממנו יוצאות הערות לנבראים שהם עצמות אור האינסוף. ולכן ולכל נברא יש הכלים לקבלת הערות של קדושה אלה. במעשים הטובים מביא כל אחד לעצמו, בשפת הקבלה ממשיך על עצמו קדושה ותארה, והוא זוכה ליהנות מזיו השכינה. כלומר, אדם, כן, צריך לפתוח את השערים. כן, פיתחו, כן, את הפתח, כן, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. וזה בעצם הפתח, ואני ממשיך את הפתח הזה כפיתחו של אולם, ואתה הופך להיות זרם. כן, הכל זורם. ונעשה כמעיין המתגבר. כן, אנחנו אומרים את זה, נכון? מגלים לו רזי תורה. נעשה כמעיין המתגבר. מה זה כמעיין המתגבר? הוא נכנס לתוך המעיין וזורם איתו. אתה רואה איזה זרם, אחד שלה ככה, פתאום אתה רואה את החבר שלך זורם שם, עובר ככה. איך הוא עובר במהירות כזאת עם הזרם? מה הוא סופה? לא עושה כלום. אבל הוא יש לו איזה מנגנון טוב, הוא זורם שם, יורד כל הירידה שם. כן, נעשה כמעיין המתגבר, מהירות כזאת, אתה כבר לא יודע איך זה ייגמר, כן, אבל אתה נהר. נהר שלום.
אני חנת לך את החול.
מה? חנת לך את החול? זה תקוע, אל תשאל, אני לא יכול לזוז, כל השליג זה קר שם, הכניסו לי איזה מברג שם, לא יכול לגוז בכלל. אה? מברג.
זה לא נצורה, זה לא תסע פולה של אדם. שלא תשאירו כבר את המבוטון.
יש לדור משהו. תורת אבונות.
לא, כי עכשיו מתקרב על זה, שבוע לה, לא מתרגל.
כן, זה נסירה.
אורה טובה.
אגב. צריך להפוך מאחור באחורה לפנים.
זה לא נמצא פה, זה לא יפה.
לא, לא נותן את גבי לכולם. ההתפשטות של הקדושה והזיו העליון נעשית על ידי הספירות. הספירות נחשבות כצינורות של השפע הרוחני המגיע אל הנבראים.
אולי נדבר על זה. טוב.
אז כן, אז אדם פותח את הצינור הזה, והצינורות האלה משדרים את כל המסר שיש שם. יש שידור חי, זה שידור חי באמת, שידור של עץ החיים. הספירות הן מודל ודוגמה לתהליך התהוות הבריאה ולא לבריאת בראשית בלבד. כלומר, אל תחשוב שהספירות היו בשביל בראשית ואחרי זה טוב שם אותם, גנז אותם באיזה ארון, כן? לא. כל סוגי ההתהוות בכל מדרגותיהם מאז ועד עתה, אין זמן, כן, בעצם תמיד נעשים לפי אותו מודל שקבע הבורא התברך בבריאת העולם ואשר מתבצא במבנה הספירות. האמת שאנחנו קצת מבולבלים, כי בשבילנו, כן, העולם נברא לפני כמה זמן? 5766. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא, מתי נברא העולם?
עכשיו
הוא ממשיך. אין זמן בשבילו, אין זמן בשבילו, הזמן לא קיים. אז אם הזמן לא קיים, כן, מה שבשבילנו היה לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, בשבילו זה עכשיו. כלומר, הזיכרון של הקדוש ברוך הוא זיכרון מפחיד. עכשיו עשית משהו לפני שנתיים, אתה כבר שכחת, והוא רואה את זה עכשיו, אז עכשיו אתה עושה את זה.
הוא רואה גם
מה שאתה עוד שנתיים. הוא רואה גם מה שאתה עוד שנתיים, אז הוא רואה אותך בכל המציאות שלך כל רגע. אם היה לנו מנגנון כזה, לא היינו יכולים לחיות. אי אפשר לחיות. למה? כי כל רגע היית בוכה כמו שבכית לפני שנתיים. כל רגע היית צוחק כמו שהיית צחקת לפני 4 שנים. כל רגע היית עצוב, מת, כן, שם מסומם, זרוק בעולם כמו שהיית לפני 10 שנים. ואתה באותו זמן, כמו שאתה עכשיו בהתרוממות רוחנית. אז איך אתה יכול לחיות? אתה מתפוצץ. ואתה רואה את הכל, כל רגע. אתה לא יכול לחיות. למי יש דבר כזה? לאוטיסטים. זה אוטיסטים. אוטיסטים אין להם גבולות, אין להם פילטר, אין להם משנן במוח, אז הם רואים הכל, כל החוויות, כל רגע. אז הם, זה מחלה, מחלה גדולה, אבל מצד אחד נותנים להם גילויים גדולים, כי הם רואים הכל.
אני לא יכול לדבר את זה פה.
הם מגלים כמה שיוצא, הם, כן, לפעמים נותנים להם, לפעמים לא, וזה, אסור לתת להם, זה. כן, לפני איזה 3 שבועות הלך לראות אבא של הנהל, זיכרונה לברכה, איזה אוטיסט אחד ב, לא יודע, בירושלים. הוא אמר לו, אני מדבר עם הנהל. האוטיסט אמר לו ככה, הוא נכנס, אמר לו ככה, בלי להגיד לו כלום. הוא אומר לו, מאיפה אתה מכיר את הנהל? מאיפה אתה יודע מה המומי? עכשיו היא באה אליי. הוא כותב לו, היא נמצאת בעולם האצילות ואני בעולם הבריאה. היא משדרת לי מעולם האצילות, יש לה מלאך שהיא שולחת אליי. ככה אומר האוטיסט, הוא אומר, יש לי מלאך והשם שלו חקוק עליו והשם שלה, כלומר הוא המלאך שלה, היא שולחת לי אותו, ואני עכשיו מקבל מהמלאך ואני עכשיו כותב לך, האבא. הוא בשכן בא, מתקשר אליי, השתולל כולו, כן, יעקב. הייתה ילדה, לפני כמה שנים הבאנו אותה לכפר, ילדה
מיוחדת במינה, בת 8, אבל עם נשמה של מקובל. כותבת לך מה שאתה רוצה, על כל גמרה, על כל מה שאתה רוצה, תיקוני זוהר, אני יודע מה הלכות, מה שאתה רוצה. נכנסת לסוכה, הבאתי אותה לסוכה שלי. נכנסת לסוכה, אומרת לאשתי, כותבת מי, אל ככה מרימה את האצבע, היא לא מדברת, כותבת במחשב. כותבת בשעה טובה בשביל העובר שיש לך בבטן. אף אחד לא ידע בכלל שהיא בהיריון. זה היה יאיר. אז כן, כתבה לנו את זה לפני. וכל מיני דברים. מתחילים, דברים מבהילים. היא הייתה מין, כן, צמח כזה. לא מסתכלת, לא נמצאת. אבל כל שנייה אתה רואה אותה נרדמת. חושב שהיא ישנה, היא מרימה לך את היד, היא לא פה. היא בכלל לא פה, כולה מעוות, הגוף כזה שבור כזה. לא מחזיקה בכלל על כיסא, מיטה כזאת, עם כל מיני צינורות וזה. כותבת, כן, אל תחשבו שאני ישנה, אני פשוט בשיעור. וכל ערב של העולם הזה בעשר וחצי של הזמן פה יש שיעור למעלה של הקדוש ברוך הוא. אז בוא נותן שיעור ישיבה, אז אני הולך לשיעור, סליחה, אז אל תחכו לי מ-10 וחצי עד 12, אני לא פה. חוזרת בחצות, נגמר השיעור. אז שואל אותה על מה הוא דיבר, הקדוש ברוך הוא נותן שיעור, זה מגלה לך כמה דברים, אסור לי לגלות הכל, אבל הוא דיבר בנושא הזה והזה והזה, בדרך כלל זה היה לגאולה. כן, דברים נפלאים. אומרת לי, אתה רוצה לבוא לשיעור?
של הסיגר.
אמרתי לה, כן. אמרה לי, אז תחזיק בי. תחזיק בה, לקחה אותי למקומות. אתה לא יודע מה היה שם, זה חוויות. היא נקטרה. הייתה כותבת, מה זה? מגיל שנתיים כותבת, כמו מבוגרת. זאת אומרת, בגיל שנתיים בעולם הזה. מה זה תינוק בגיל שנתיים? אפילו הכי חכם בעולם. לא יכול, כן? היא משותקת לחלוטין, היא בת שנתיים, רק שנתיים שהיא בעולם הזה. היא כותבת לך דברים של מקובלים. לקחנו אותה לרב אליהו, לרב עובדיה יוסף, לרב כדורי, כולם. אמרו, זה מקובל, זה קדוש, אדם קדוש. היו קוראים לה מקובלת. אז היא כן אמרה שצריך להתעסק בנושא הגאולה, זה הנושא הכי חשוב לדורנו. בעזרת השם אני מתכנן בסייעתא דשמיא להתחיל להתעמק בנושא הזה דווקא. עקרון ההשתלשלות של עילה ועלול, כן, סיבה ותוצאה. איפה נמצאת מה יש בתוצאות בעצם? ממה בנויה התוצאה? מה יש בתוצאה?
מה שהיה בהתחלה, בהתחלה.
כלומר, בסיבה.
כן.
זאת אומרת, הסיבה, איפה נמצאת? בתוצאה. אין תוצאה שאין בסיבה. מה יש בתוצאות? רק סיבות. כן? אז עקרון ההדרגתיות, אז למה אתה לא רואה? כי אנחנו בעולם הדרגתי, אז אנחנו לא רואים את התוצאות ואת הסיבות מחוברות. אנחנו רואים הבדל בין סיבה לתוצאה. אז זה הדרגתיות. כלומר, הרעיון הראשוני לכל תהליכי ההתפתחות למיניהם בא לידי ביטוי קודם כל בספירות. הכל מתחיל בספירות. כן, הסיבה היא סיבה העליונה מאוד, התוצאה היא גשמיות, אבל באמצע יש מתווך שהוא הספירות. בסדר? במילה ספירות יש סמך פירות. כלומר, זה 60 ריבו, כן, של פירות, של בעצם כל הצינורות. זה הספירות. כן, כל הליכי ההתפתחות שאנו עדים להם בכל רמה שהיא, באו לידי ביטוי קודם כל בספירות. הספירות זה הצינור, שם זה מעבירים את הכל. הספירות הן התהוות כל המציאות. למשל, איך אני יכול לתרגם ספירה בעולם שלי? אם אני כותב שיעור, זה ספירה. כי לקחתי את הרעיון הכללי שהיה לי והעברתי אותו בצינור שנקרא כתב, ועכשיו אני מקריא לכם אותו. בסדר? ואילו דרך ההתהוות של הספירות ומבניהם, מורה על התהוות ועל המבנה של המציאות כולה.
להלן נשתמש בדוגמאות. אומרים דוגמאות?
דוגמאות.
אפשר להגיד.
בדוגמאות לבסס כל הגדרה מנקודת ראות שונה. סיכום הגדרת הספירות. נסכם את עניין הגדרת הספירות. כן, צריך לדעת את הדברים האלה. לפעמים אנחנו לומדים פנימיות ונכנסים מיד לזה, אחרי זה גבורה, טיפרת, אתה לא יודע מה זה ספירה בכלל. תשאל אפילו אנשים שלמדו, מה זה ספירה? אז הוא יגיד לך, זה כן, אפילו כל מיני מילים וזה, אז פה יש הגדרות, צריך לדעת את זה. אז מה זה הגדרת הספירות? הגדרנו את הספירות מנקודות ראות שונות. אך עלינו לזכור שבכל דרך שנגדיר את הספירות עלינו לשים כללים אלה נגד עינינו. אין הספירות נבדלות מהבורא יתברך. כן, זה כבר אולי שכחנו. נכון? אז אין הספירות נבדלות מהבורא יתברך, אלא הן אור נאצל ממנו לצורך הבריאה. אז אסור להפריד. פעולות הספירות, איפה הן מופיעות הספירות בפעם הראשונה?
באצילות.
באצילות, נכון? אבל שמה כתוב יהיו בחיוי וגרמוי חד והון. כלומר הכל, אין הבדל בין אורות לכלים. כן, אז פעולות הספירות הן הערות המשתלחות מהבורא, התנוצצות אור רוחני המתפשט ממקורו ומגיע אל הנבראים ונשאר קשור אל מקורו. כמו כן, הקרן של השמש היא עדיין של השמש, היא לא היא הלכה ויצאה אומרת לה ביי ביי. כן, היא קשורה לשמש. הספירות עצמן קשורות זו בזו ופועלות במיזוג כוחותיהם ואיכותם. כלומר יש מין מנגנון מאוד 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 מפותח של ג' קווים שהוא מאזן. ותולדות הספירות ותוצאות פעולותיהן הן כל המציאות כולה. בוא נראה למטה בכוכבית. בכל מיני עשיותיו של אדם כלולים 10 ספירות. כל מה שלא תעשה בחיים שלך זה בנוי מ-10 ספירות. כי ואם ירצה אדם לעשות איזה מעשה, עדיין מחשב תחילה בחוכמתו ובינתו אם לעשות דבר זה ואם לאו. וכשגומר בדעתו לעשותו הוא מפני שאוהב התועלת שיהיה לו בעשייה זו, וגם ירא מן ההזק שיגיע לו כשלא יעשה דבר זה, וגם התפארת שיש לעשייה זו. כלומר יש דברים לפעמים שהם לא כל כך נחמדים ולא כל כך חשק לעשות אותם, אבל הם חשובים, והוא נוצח המניעות המעכבים לעשות הדבר, וכן כולם. אם האדם משים כל מגמת עשייתו לעשות נחת רוח להיות צרו ובוראו, כלומר זה לא בשביל עצמו אלא בשביל הקדוש ברוך הוא, אז כלולים בכל מעשה ממעשיו 10 ספירות הקדושות, ובזה בונה קומות השכינה ומעלה אותה ומייחד כל העולמות. כן, כך אומר המאור בשמש בפרשת ניצבים. אז ספירות, כן, פרק ב', ספירות המחשבה. עכשיו אנחנו מחלקים בין הספירות העליונות לספירות התחתונות. ספירות המחשבה, כתר, חוכמה ובינה. כתר, כאמור הרצון הוא תחילת כל פעולה, ואכן סוף מעשה במחשבה תחילה. הספירות כזכור הן השורש לכל מה שקורה בעולמנו, ולכן עלינו להבחין במבנה המיוחד של הספירות ובסדר של ההשתלשלות של הספירות זו מזו. ממבנה הספירות נוכל להבין את המבנה של המציאות שלפנינו בכל רמה שהיא. כלומר, אם אתה מתייחס לכל דבר שאתה רואה בצורה ספירותית, אתה מבין דברים שלא היית מבין לפני. כלומר, אתה לוקח עכשיו פסוק, לא יודע, ספר במדבר. כן, איך מתחיל ספר במדבר? איך, מה כתוב בפסוק הראשון של ספר במדבר, פרשת השבוע, איך זה מתחיל? כן. את כולם. וידבר השם אל משה במדבר סיני, כן. לאמור, מה הוא אומר לו? על מה? תפתח.
מה שוריאל, אתה שכן את זה בעל פה.
את פתח לו.
בחודש שני.
תתחיל, תתחיל, וידבר.
וידבר השם משה ולדבר השם באוהל מועד. אחד לחודש שני.
באוהל מועד. נכון?
הכניסה.
כאחד.
לחודש שני.
איזה חודש השני? מי זה חודש השני?
זיו.
יר.
יר.
חודש זיו.
זאת אומרת, בראש חודש יר, מה יש?
המסע
לאוהל
מועד. המסע לאוהל
מועד. שומע עוד, לא? שומע,
בטח.
זה הכניסה לסוד.
בחודש הזה.
מה הוא אומר?
בשנה השנית לתתם מצרים לתתם למור. תשאו את ראש כל הדת בישראל, מתפרחה ונודה מספר שמות, כל זכר על די גול ולותה.
זהו. עכשיו אתה יכול לקרוא את הפסוק הזה, ולהבין אותו בפשט עם מפרשים, מה שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה אותו לספירות?
להפוך אותו.
כן, נשא.
וידבר מה נפורית, השם, פרס, של משה ועבר סיני.
מה זה משה?
כן,
דעת, נצח
נמצא בינאי, סימא זה
בינה
בועל מועד מלכות אחד לחודש שני שנה שני, תמת, סיים למור
כמה הם ספירות?
באחד לחודש שני, חודש זיו.
כלומר, מה הבנת עד עכשיו? שבעצם מי מדבר, מה? המלכות מגלה מה שהתפארת קיבלה ממי? מבינה, נכון? וזה עובר למלכות. אתה מבין את התהליך? עכשיו, אם אתה ממשיך...
לא משנה אם זה לא לפי סדר.
מה?
זה לא משנה אם
זה לא לפי סדר. זה לפי סדר, אין שום בעיה. הכל לפי סדר. למה לא לפי סדר?
וידבר השם אל משה.
נכון? משה, הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם כתפארת, מדבר אל משה שזה נצח או יסוד, יסוד דאבא, במדבר סיני, המדבר של סיני, כלומר... המדרגה הרוחנית של בינה, אז הכתיפרת נותנת את האור של הבינה, כן?
באוהל מועד.
באוהל מועד, לשכינה, למלכות.
ואחד לחודש השני.
אחרי זמנים. מה זה החודש השני? אם החודש הראשון היה ניסן, מה זה ניסן? חסד. אז מה זה יר?
גבורה.
מה זה שיוון? תפארת. אז מה זה באחד, בחודש השני, שני, מה זה שני? אמרנו ששני, זה תמיד גבורות, נכון? שניות. אז באחד לחודש השני, מה זה באחד? חסד, שבגבורה.
בשנה השנית.
בשנה השנית, כן? כלומר, בשנה שהיא גם כן גבורה. כן. אבל היא מה? כמה שנים יש לנו? 40 שנה יש לנו במדבר, נכון? אז צריך לחלק 40 שנה ל-7 כפול 7, ואז אתה נכנס לפרטי פרטים של כל שנה ושנה, של כל מדרגה ומדרגה, ואתה קורא את כל התורה, רק ככה, אתה יכול לכתוב ספר תורה חדש, רק לפי שירות. זה עבודה.
ספר משיח.
ספר. תכתוב ספר, תגיד הנה, 5 חומשי תורה, על פי השירות. אז זה קצת מעייף, כי אנשים לא יבינו כלום. תגיד, גבורה מדבר עם זה, מבינה, מחות, משה. אבל זה מה שקורה פה.
אבל מה ההבדל בין זה לבין פסוק אחר שהוא אותם ספירות?
אז יש תלוי מה עשה. לכן אין מקרה יוצא מזה פשוטו. צריך להבין מה קורה גם כן בפשט. עוד פעם, אם אני מתרגם את זה לספירות ואני שוכח שהקב"ה דיבר עם משה, אז עוד פעם נכנסתי כמו אותה תפילה שם, שאתה רק יודע איזה ספירה אתה נמצא ושכחת מה אמרת בכלל.
אז צריך לקשר את זה תמיד לפשט.
תמיד לקשר הכל. הפשט עם הסוד. הטבע עם הקודש. אי אפשר לברוח ממקום ולעזוב את המקום שעזבת אותו ועכשיו הלכת למקום אחר. אין דבר כזה. אז תמיד תמיד צריך לתרגם. אז כל המציאות היא מציאות של ספירות. כן, ומדרך השתלשלות הספירות והתפתחותם נוכל להקיש וללמד על תהליך התהגותה של המציאות והתפתחותה. עכשיו אתה מבין איך המציאות מתפתחת, כן? על ידי כל הספירות, זה צינורות. עכשיו אתה צריך לתרגם את זה, איפה זה נמצא? כמה זה אוהל מועד, זה לא אותה מלכות כמו גילוי אחר של מלכות.
זוכר שלימדת אותנו בכוונות של פסח, שלמה דווקא 70 נפש עבדו למצרים, בגלל שהשתי שליש והזה, 70 בגימטריה, אז גם היום כאילו אפשר להסתכל על המצב של עם ישראל היום בעולם, וכאילו מתוך כדי כאילו להסיק על מה קורה שם, כאילו, מה כאילו זה שם.
חייב לעשות את זה.
ואז כאילו שרדת מה צריך לעשות עכשיו?
נכון. בינו שנות דור ודור.
זה הסוד של בינוס מדור מדור, שיהיה לך בינה פנימית למה שקורה בדור שלנו. אני אומר את זה במילים פשוטות, כן? אם האדם מלמד תורה היום ולא מתייחס לדור שהוא מדבר אליו, אז הוא טועה. לא שהוא טועה בתורה, הוא אומר דברים נכונים. אבל כמו שאמרתי להם פה, לא יודע באיזה שיעור בין מנחה לערבית. כבר 2,000 שנה לומדים אותו דבר. 2,000 שנה, כן? מחכים לגאולה, וזה תמיד מסתובבים על אותו מתכון. זה טוב, אבל מה אתם עושים? איפה? אתה לא מתייחס בכלל לדור, לא אכפת לי, לי יש לי טקסט, אני עם הטקסט הזה וזהו. תתרגם אותו למילים של הדור. אם הדור לא מסוגל להבין הרמית עכשיו, לא מסוגל, למה אתה לא מתרגם לו את התורה בעברית? מה קשה? מה, העיקר לא רוצה, לא שילמד בארמית, אם לא, לא עשה כלום, כל הקושי זה ללמוד בארמית, למה אתה רוצה שיהיה קשה משכן? הוא רוצה ללמוד. מה הוא עשה לך משכן? אדם חילוני, רגיל, רוצה לפתוח גמרה, להבין משהו, תתרגם לו, ריבונו של עולם.
ככה אמרו לעניין, לגמרה.
מה?
אני רק תלמוד עם שטיינזלס, אמרו לי לא שווה, לא שווה.
כן, לא שווה כלום, לא שווה, העיקר שלא תלמד. כלומר, אתה פותח ואתה שם שובר את הראש ואתה לא לומד בסוף, אתה אף פעם לא תלמד.
לא למדתי,
זה הנה, רבים כמותך, חז ושלום. מה העניין פה? מה העניין? לא מבין מה העניין. מה, רק לעשות שיהיה יותר קשה, בגלל שהם למדו אז הם רוצים שגם אתה תעבור את אותו תהליך? למה לשבור את האנשים? הוא רוצה ללמוד גמרא, תן לו. הוא רוצה ללמוד ספר דניאל, תן לו בעברית. אין שום בעיה, תתרגם לו את זה. למה לא? מה, לא יותר טוב שבסוף הוא יגיד לך למדתי את כל הגמרא, אני יודע גמרא שלמה. מה, לא למדת אותה בארמית? לא שווה. למה לא שווה? אני יודע הכל עכשיו בגמרא הזאת. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי אפשרות לקרוא, להבין וזה. מה רע? אנשים סגורים, נעולים בתוך מערכת, ולא יוצאים מהמערכת. אז אתה תלמיד חכם. אז אומרים לך, בסדר, אתה צריך ללמוד בבניין שלמדו, בסדר, אבל לא כולם מוכנים לזה, לא כולם יכולים את זה. מה אתה עושה איתם? בא הסולם, תרגם את הזוהר לעברית, קפצו עליו כולם, למה לא? בא סנזל, תרגם, עכשיו כולם מתרגמים עכשיו לעברית, פתאום זה טוב. לפני 30 שנה שרפו את הספרים שלו שם ב-100 שערים בזבלים. לקחו חביות, שמו את כל הגמורות שם, היו שורפים באש. היו נחשב גדול. גם הרמח"ל עשו לו אותו דבר. שרפו אותו, זרקו עליו מים, זרקו אותו ברחוב, בקור, עם המים הקרים. כן, הרביצו לו מכות. רמח"ל! שלא תגיד, כן, עשו עליו חרם, כולם, אל תצא מהבית, אל תדבר יותר עם המגידים.
מה
אתה מפגיד? אה? איטלקי. כולם או צרפתים או איטלקים, אין לך, אל תפחד. או ספרדים או איטלקים או צרפתים. טוב, יש כמה עוד, כמה מאירופה, כן?
גם רשי תרגמו אותו.
כן, הנה, רשי עכשיו מתרגמים, עושים אותו ברשי קל. הבת שלי אומרת לי, תקנה לי רשי שאני יכולה להבין. למה לא, ביתי היקרה, אין בעיה. מה, היא אומרת לי, אני לא מבינה את הכתב הזה. בסדר, תגדלי, תביני, למה אני אשבח אותה? שתלמד, לא יותר טוב. אתה יודע כמה אנשים היו לומדים גמרא אם זה היה בעברית? פותחים וקוראים, מבינים משהו. למה אתה לא עושה את זה? ריבונו של עולם, למה? מה? ירושלמי זה לא גמרא רגילה, זה הלכות. ירושלמי זה הלכות. אין לך מחלוקות. זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה כתוב הלכה, אתה מתקדם שם, בירושלמי אתה כל זורם. אין מחלוקות בירושלמי. אין, זה תורת תחה זה. אז אין מחלוקת. בגלות יש מחלוקות, כי לא יודעים איך לגלות את האלוהי. כן, כשאתה מתקרב לירושלים, אתה מגלה את האלוהי, אז אין פחות ופחות, ראית מחלוקת בזוהר. כי אין כלום, זה כן, שואל שאלה, עונה לו תשובה. אמר רבי שמעון פתח ואמר, ככה, זה כנסת ישראל עד ההוא דכתיב, תתתיתה, תתתה, תתתה. לא באו, אמרו לו, לא, שמה מצאנו מקור אחר שאומר, וזה. אז יש שאלות, שואלים שאלות, כן, אבל אחר, מסוכר. כמה שאתה קרוב לשורש, כמה שאתה יודע הלכה יותר טוב. נכון? אדם שיודע לפסוק הלכה הוא גאון. הגאון הכי גדול זה אדם שפוסק הלכה. בגלל שהוא יודע בדיוק מה אלוהי רוצה, זה דבר גדול מאוד לפסוק הלכה, זה לא סתם פשוט. כן, פוסק הלכה, זה עצום. פוסק הלכה, צריך ממש לדעת פנימיות, חזק מאוד.
טוב, זה גם לדור.
יפה. נכון, נכון, אז לכן הדור מאוד מאוד, כן. תראה פסח היום, ותראה פסח לפני 100 שנה. אם תביא איזה מת שהיה חי מ-100 שנה, היא אומר, מה אתם, זה לא פסח, מה אתם שותים קוקה קולה, אוכלים עוגיות, כל קשר לפסח. איפה הפסח שלכם? אז מה התשובה? מי אמר שצריך לסבול בפסח? למה אתה צריך לענות? והנתם את נפשותיכם שבעת ימים? לא כתוב.
גם אתה אמרו לי.
למה?
זה לא פסח עם הרוגות?
למה זה לא פסח? אתה אוכל חמץ? לא! מי אמר? אשתך צריכה כיסוי ראש. לא, צריכה להיות מכוערת. איפה כתוב? אתה שם לה כיסוי ראש, היא נהיית עוד יותר יפה בלי כיסוי ראש. אז מה? אסור! יפה. נכון? עשה לה קרחת, ג'וק. בסוף לא תתקרב אליה גם אתה. שם ישמעו. הכל הפוך, הכל הפוך. אז צריך להיזהר, צריך להיזהר מאוד. אני קצת קיצוני בדברים. אבל ממש לתועל את העולם, לתועל את העולם. למה להפריע לקודש להתגלות? למה? למה כל אחד צריך לעשות חבלה, ככה לחבל? כדי שעוד פעם תחזור אליו ושתהיה תמיד תלוי בו. למה? כן, המכנאי רכב עושים את זה, נכון? עושים לך איזה צינור, ככה אתה חוזר עוד שבוע. אתה לא מבין כלום, כן? מה אתה רוצה? אם אליך אדם בעל אמון, כן? נו, כן. ועוד אם אתה הולך לאיזה מוסך ערבי, משנים לך את כל האוטו. משאירים רק את החיצוני. פעם עליו נכנסתי עם משה שם, לקח אותי לפני 10 שנים, לא ידעתי כלום. הלכתי עם הרכב שלי, מיצובישי שם. חשישה, החליפו לי הכל, את המצבר, את הכל, לא ראיתי כלום. רק אחרי 5 חודשים אני פותח, הולך לזה, הבדיקה. אומרים, מה זה? ימי הביניים, מה זה האוטו הזה? מה קרה? מה זה המצבר הזה? עשיתי חשבון בראש, איפה הייתי כשהחליפו לי את הכל, כל הדברים, הכל יצמיעה עשו לי, תוך חצי שעה. מומחים אלה. שם ישמור. ליסטין, לא תגנוב. לא רוצים לקבל תורה. כתוב לא תגנוב, אבא שלנו גנב. מה נעשה? ככה כתוב במדרש. כל פעולה אנושית, בכל רמה שהיא, נעשית לפי חוקיות קבועה ומסודרת. חוקיות זו נקבעה בספירות. ספירת הכתר היא ספירת הרצון. כלומר, ספירת הכתר היא בבחינת הרצון האלוהי להוות ולהחיות כל דבר ולפעול כל פעולה. אם אין רצון, אין כלום. הכל תלוי ברצון. הפוך רצון וקבל צינור. ספירת הכתר היא הצילות הראשונה. כלומר, הגילוי הראשון, ההערה הראשונה. בעולמות איך קוראים לה? אדם קדמון. שהוציא, כן, הראשונה שהוציא הבורא יתברך בתהליך גילוי רצונו לנבראים. כלומר, הכל מתחיל מכתר. זה התחלת ההתהוות. תהליך הגילוי הזה נמשך בהשתלשלות שאר הספירות. כמה שאתה יורד יותר, כמה שהדבר נשאר, אמור להישאר, אבל אתה עלול גם להפסיד את המסר. למה? כי הוא מתרחק מהשורש. אז אם תקבל אותו בתוצאה סופית, אז הוא יהיה עטוף בעשר עטיפות. אז עד שתפתח כל העטיפות, זה כמו יום הולדת, שם יש איזה מתנות כאלה. כן, אתה לא יודע מה יש בפנים, עוד עיתון ועוד עיתון, פותחים לך שעה וחצי. כן, אז אתה מסתבך, לפעמים אפילו אתה זורק את המתנה, כי היא כל כך קטנה בפנים, שאתה זרקת אותה עם החלקים האחרונים של העיתון שפתחת. לא ראית, רצו לעשות לך הפתעה, כן? לא ראית. למה? יש חשש. הרבה הרבה עתיקות, הרבה מסכים, חשש של התמעטות והיעלמות לגמרי, אתה כבר לא רואה את האור. עולם, מלשון נעלם. אבל אם אתה מקבל את הדברים ברמות יותר גבוהות, זאת אומרת, אתה יוצא מהמלכות, אתה מקבל את זה בתפארת. אתה כבר זה, קרוב יותר, תעלה עוד יותר, תקבל את זה בבינה. תעלה עוד יותר, תקבל את הדברים בחוכמה, שזה כבר קרוב מאוד. כן יצא, רק יצא, כן שתי תחנות כבר קיבלת. אז שם אתה מקבל את האור בגדול, אתה מקבל את האור ממש כמו שהוא עוד לא רחוק מהשורש, הוא מאוד מאוד דומה לשורש, עוד לא התלבש, עוד לא התכסה, כן? אז אדם שהוא במדרגה עליונה, הוא רואה את הדברים כבר בשורש, הוא לא צריך שהדברים יגיעו עד לפה, זה כמו חכם. אתה רק פותח את הפה, הוא כבר יודע לאן אתה הולך, נכון? כן, אצלך רב גדול, אתה שואל שאלה, מתחיל לשאול את השאלה, הוא אומר, כן, השאלה הזאת זה ככה, אומר, עוד לא שאלתי, אני יודע מה אתה הולך לשאול. למה? כי הוא רואה את הדברים בשורש כבר, הוא יודע לאן אתה הולך, והוא גם מכיר את התלמיד. אז אותו דבר, כמה שאתה קרוב יותר לכתר, כמה שאתה תקבל את הדברים בשורשם, בעומק. ספירת הכתר היא כמו הכתר של המלך. מה הכתר אינו חלק מגופו של המלך, אלא הוא עטרה מעל לראשו. כך ספירת הכתר אינה חלק מהספירות, אלא כביכול מקיפה אותה מסביב. כלומר, היא כל כך גבוהה, שהיא, כן, מסביב. לכן הכתר הוא עגול, כי הוא בעצם אור מקיף. הוא לא משהו מהמלך עצמו, אבל כשהוא שם את זה על הראש, כולם אומרים, וואי, זה המלך. מה הוא עושה? שם משהו על הראש. אבל זה גילוי של מדרגה יותר גבוהה שנתנה לה התארה. כן? אשת חיל, עטרת בעלה. זה הכתר, האישה זה הכתר. במקביל לכך, הרצון האנושי אף הוא מקיף ומשקיף על תהליך הפעולה, אך אינו חלק ממנה. מקיף ומשקיף.
מה זאת אומרת אינו חלק ממנה?
כלומר, הכתר לא נמצא, הוא רק הערה מרחוק. הוא אור מקיף, אור מקיף, זה לא חלק מהותי פנימי של המציאות, אלא הוא הערה מרחוק.
אבל זה חייב להיות שהכל כלול בתוכו, הוא חייב להיות החלק, העיקר.
אבל הוא לא מתגלה כאן, הוא לא מתלבש. הוא יתגלה דרך החוכמה והבינה וכל השאר. אבל הוא עצמו הוא כמו כתר על הראש. כן, שפירת הכתר נקראת עין, הנה עין, כי אי אפשר, כן. אז מה נקרא יש?
אבל החוכמה זה גם עדיין לא, אולי הבינה.
אבל זה עדיין, זה כבר מתחיל להיות יש. כן. על זה שאלו בני ישראל, היש השם בקרבנו עם העין. כלומר, מי מנהיג אותנו? אם זה ספירת כתר מנהיגה אותנו, או ספירת חוכמה, תפארת וכולי. מי מנהיג אותן? נו, מה נפקא מינה? מה אכפת להם? מי מנהיג אותן?
אמרת לנו זה שאם זה העין, אז הרחמים עצומים, בלי...
אז לא אכפת להם, מה הם יעשו? יעשו שטויות, יעשו זה, הכל, העיקר הוא מופיע תמיד. נכון. אז הם חיפשו, כן, לדעת מה...
מה אפשר לעשות?
מקובלים היו, כן? ספירת הכתר נקראת עין, להורות לנו שהרצון האלוהי נעלם מאיתנו ואיננו מתגלה בפעולות הבורא יתברך, ולכן במופלא ממך אל תדרוש. נכון, הרמב״ם מפרש את זה בצד שני. מה זה אל תדרוש במופלא ממך אל תדרוש?
תדרוש.
מה? לא, מה אתה אומר במופלא ממך אל תדרוש? כלומר, אם זה לא מופלא ממך, תדרוש. כלומר, כל מה שאתה דורש זה שלא, זה לא מופלא ממך. אם זה מופלא ממך, אתה בכלל לא יכול לדרוש. כן, הכי קל בקבלה. כשאתה נותן שיעור בקבלה בהתחלה, הכי קל, למה? אם אנשים לא למדו, אין להם שאלות. כי על מה הם ישאלו? הם לא מבינים כלום. אז אתה בשקט. אתה מבין מה הבעיה? אז אתה נותן שיעור, אף אחד לא שואל שאלות. אתה אומר להם, הבנתם? הם מתבייסים, אומרים כולם, כן, אבל לך תיתן שיעור בדברים שאנשים מבינים. יתחילו כולם להתקיף אותך בכל מיני דברים, וזה, אז אותו דבר טוב. אתה מופלה ממך, אל תדרוש. אי אפשר לדרוש אם זה מופלה ממך, אתה בכלל לא יכול לשאול שאלה. אתה לא יודע מה הנושא בכלל. לא יודע מאיפה להתחיל, מה אני אשאל בכלל, אין לי מה לשאול בכלל. כשאתה מתחיל להתעסק בנושא, אתה כבר מתחיל לדרוש. זה נקרא בית מדרש. כלומר, בכל הקשור לרצון הבורא, אין לך עסק בנשתרות. איך במופלא ממך אל תדרוש, אין לך עסק בנשתרות. מה זה אין לך עסק בנשתרות?
ואין לך
בנשתרות. שעד כאילו מה זה אומר?
כן.
שאין לך עסק בדברים שהם נשתרים.
זהו, תעסוק, העסק יהיה בנשתרות.
כזה דבר, שאם זה נשתר, אין לך עסק שם. אבל אם יש לך עסק, משמע שזה לא נשתר. עובדה, אתה שואל שאלות. אסור לנו לחקור ולדרוש לפי שהוא לגבינו מבחינת עין הנעלם. אני לא הייתי כותב, אסור לנו לדרוש, אלא אנחנו לא יכולים לדרוש. כי דבר שנעלם אתה לא יכול לדרוש בכלל, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. זה לא שאסור. כשאתה אומר אסור, זה שאתה יכול, אבל אסור לך. אז כבר הגבלת אותו. נכון? אם אתה אומר לי, אסור לדרוש על אינסוף.
משמע
שכבר יש לך גישה, רק אסור. אבל כשאתה אומר, אתה לא יכול לדרוש על אינסוף, כי אין לך בכלל נגיעה שם, אז זה משהו אחר לגמרי. אז גם בפעולה האנושית, מגלה הפעולה שהיה רצון לפעול אותה, בפעולה, כן? אבל לא יותר מזה. מהפעולה לא נדע מדוע רצה כך ולא אחרת. כלומר, זה ככה מופיע. רק נדע שהיה רצון לפעול. ואכן עונה תורת הקבלה על השאלות בדבר. למה נוצרו הדברים? מה טיבם של הדברים שנוצרו ומה פעולתם? אך לא נקבל תשובה על השאלה מדוע. מדוע כך ולא אחרת. כן, זה, כן, היום... כי אין לנו שייכות לדעת אלא מה שנעשה, מה עניינו. אתה רואה, זה הפוך ממה שהוא אומר פה. הוא סופר פה את מה שכתוב ברמח"ן.
למה סופר?
בגלל ש... תראה מה הוא אומר פה. אכן עונה תורת הקבלה על השאלה בדבר למה נוצרו הדברים, מה טיבם של הדברים שנוצרו ומה פעולתם, אך לא נקבל תשובה על השאלה מדוע.
מדוע כך, מדוע כך ולא אחרת.
כן, אבל צריך לדעת מה. לא רק איך, כן או לא?
אז למה סותר אבל?
כי למטה, תראה מה הוא אומר, כי אין לנו שייכות לדעת אלא מה שנעשה, מה עניינו, אך איך נעשה, זה אי אפשר לדעת. וזה הפוך ממה שאנחנו אומרים. כלומר, מה אנחנו מלמדים היום? איך להניח תפילי, נכון?
אבל מה העניין התפילה?
אבל אף אחד לא אומר מה. אז זה בעיה. מה עושים? צריך ללמוד גם, כן? את המהות של ההנחת התפילין הזאת. לא רק את האיך. כן, לשון איכות. כן? האיך משכן שאין לו מה, כן, אז הוא יושב לבד. זה פירוש, עכשיו יצא לי. איך ישבה בדד? היא חסר למה. האיך יושב לבד מסכן, רק איך, 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 איך. והוא שואל מה, הוא אומר לו, תעשה, תשתוק. נעשה ונשמע, אבל נשמע, אני רוצה לשמוע עכשיו קצת משהו נגד. אתה לא, נעשה, רק נעשה. הורדת אפילו את הנשמע.
כן, רק נעשה.
כן, לא. צריך, הטעם, זה הדור שלנו, הדור שלנו דורש טעם. דור שלם דורש דעת. דורש טעמים, כן, דורש פלאפל, דורש טעמים.
טעמים זה הראשון, לא?
כן, טעמים, נקודות, תגים, אותיות. אז הם רוצים טעמים, כל מה שאתה יכול לתת לו טעם. תן לו טעם, אומר הרמב"ם. למה אתה לא נותן טעמים? תן, אם אתה יכול, תן טעם, למה לא? מה, אתה לא רוצה פיצה עם קצת תוספות וזה, וקצת, אתה שם כל מיני תבלינים, אתה אוהב תבלינים אתה. אתה מסוג האנשים שאוהב תבלינים. נכון? אתה מלא תבלינים אתה. רואים עליך.
מטובל.
אבא שלי מטובל. זה ילד קטן שם, אבא שלי מקובל.
מטובל.
אך לא נקבל תשובה לשאלת מדוע וכך ולא אחרת. תשובה לשאלה זו היא בבחינת העין הנעלם, בבחינת שתוק בני שתוק, כך עלה במחשבתי. כן, אז באמת כן, זה קצת
אולי אמרת שתוק בני שתוק, לא? שתוק ככה עלה במחשבתי.
לא אמרת, לא יודע מאיפה הוא לקחת השתוק בני שתוק כך. כתוב בגמרא, שתוק כך עלה במחשבה לפניי. צריך לכתוב לו. אמנם הרצון הוא תחילת הפעולה, אך אין לך פעולה שהיא בחלל ריק. כל פעולה ומקרה נמשכים ממקור שקדם להם. ואם כן, מהו המקור והשורש לרצון האנושי? מניין נובע הרצון לפעול כך ולא אחרת? התשובה היא, מקור הרצון הוא הנשמה שבאנו. כלומר, מה זה הנשמה? זה רצון. כלומר, כמה אתה שוקל, כמה הרצון שלך שוקל, זה נשמתך, זה ערך נשמתך. הנשמה רוצה. הנשמה היא הנציגות האלוהית הנמצאת בפנימיותו של כל אחד ואחד, והיא המקור והשורש לרצון. אז אני שואל שאלה עכשיו, אני שואל אתכם שאלה, אפשר לרצות משהו?
אי אפשר לא לרצות משהו.
אני שואל אחרת, אפשר לרצות?
היה עד
איך. יש רצון אנושי?
שנמשך ממקור אלוקי.
אין רצון
אנושי.
איפה? כל הרצון זה הנשמה אמרנו עכשיו.
אבל זה בתוך האנושות.
מה זה בתוך האנושות? אבל זה רצון נשמתי, זה אלוהה. נשמה שנתת בי תאורה.
שמתגלה אבל דרך הגוף.
בסדר, נו, אז מה, אבל הרצון הוא בא מאיפה? מהגוף?
מהאלוקות.
מהאלוקות, אז מה זה? כשאני אומר אני רוצה, זה קיים בכלל?
לא קיים.
לא קיים. זה הנשמה.
זה דבר כזה חץ גם.
זה העניין. שכשאתה דבוק לרצון, אתה חייב להיות, כמו שאמרת אתה בהתחלה, כי יש רק רצון אחד, זה רצון של הנשמה. אז כשאתה אומר אני רוצה, זה אומר, זה רק נשמה, אני צדיק. זה אומר אני רוצה. כשאתה אומר רוצה אני, כן, כשחכמים אמרו את הביטוי רוצה אני, עד שאומר, קופים אותו עד שאומר רוצה אני, מה זה רוצה אני? לא, שהנשמה הפכה להיות בגילוי. זאת אומרת שהוא הגיע לרצון של הנשמה, לגלות את הרצון הזה.
לא, אני רוצה, אני רוצה אני.
בסדר, אתה משחק עכשיו על המילים, אבל העניין של הרצון. והיא המקור והשורש לרצון, ואכן בני האדם נבדלים זה מזה בפעולתם, כיוון שהם נבדלים זה מזה ברצונם. אז הוא אומר פה שיש רצון לבני אדם, אני טוען שאין רצון.
אתה לא סותרים אחד את השני, אבל. אתה לא סותרים אחד את השני.
כי אני מתייחס לנשמה.
נכון.
כן. בשורש נשמותינו, האם נשמותינו הם אחד או נבדלות?
אחת.
אחת. בוא תראה מה הוא אומר. וזאת הועיל והם נבדלים בנשמותיהם.
כל אחד את עצמי.
כן.
נשמה
כואב, אבל מהשורש שלה זה רק רצון אלוהי. נכון?
זה היה נפגם בשורש גם.
נכון. אז מי שונה בעצם? לא נשמה שונה, רק החיצוניות שונה. אני אומר, הנשמה שלנו היא נשמה אלוקית, אז היא נשמה שהיא כלולה באחדות. לכן כל הנשמות הן בעצם כללות אחת גדולה. הביטוי של הנשמות הוא משתנה, אבל הנשמה לא. כן, הביטוי של הנשמה משתנה. אז מה משנה את הביטוי של הנשמה?
אבל אני עכשיו בתשובה לשאלה שלך, זה גם רצונות. זה גם רצונות.
מה?
התאוות, זה גם רצונות אבל. הרצון...
אנחנו קוראים לזה רצונות, אבל זה לא המילה האמיתית.
מה זה?
תאוות. אמרת לי, התאוות זה גם רצונות.
זה לא רצונות אבל.
תאווה. למה אתה מתרגם מילה בעוד מילה אחרת כדי להרגיע את עצמך?
לא, אני ככה חשבתי.
אמרת תאווה, נכון?
כן.
תמשיך במילה.
אני אגיד לך למה, כי נגיד עכשיו יש בן אדם שהוא צמא, אז רצון לשתות.
כן.
אבל אומרים לו שמיים מורעלים, אז יש לו גם רצון לחיות. הרצון לחיות, צריך לתת כמה רצון לשתות.
אתה מתרגם רצון עכשיו במילים פשוטות. אני מדבר על הרצון המקורי. הרצון המקורי הוא רק רצון אלוהי. אין רצון אחר. בסדר? אין רצון אחר. רצוננו לעשות, כן, את רצון בוראנו. כן? אנחנו רוצים לראות את מלכנו. זה הרצון. כל דבר שהוא לא בדבר הזה, הוא לא נקרא רצון אמיתי. זה לא רצון. אז נקרא לו במילה אחרת.
אז למה עשה רצונך כרצונו?
בגלל שזה הוא.
אבל יש רצונה, משמע יש רצונה.
זה העניין. זאת אומרת, עשה את הרצון שמגיע לעולם הזה, כן, תחזיר אותו לשורש, אל תקרא לו סתם במילים רצון בגלל שהוא לא בשורש. מתי הוא רצון, רצון אמיתי? שהוא רצונו. אז הוא הופך להיות רצונך. כלומר, המושג רצון הוא כשאתה קשור לרצון האלוהי.
אז חזמתי ברצון אם לא עשיתי את ה...
יפה. חז ושלום. כן? שירת הכתר מתחלק לשני חלקים. מצד אחד היא קשורה לשורשה, כלומר החלק העליון של הכתר. אתם זוכרים איך קוראים לחלק העליון? עתיק יומי. אז היא, זה אומר פה את זה בלי להגיד את המילים בינתיים. מצד אחד היא קשורה לשורשה אל האלוהות שבתוך כל מציאות לפי דרגתה, כלומר אל הנשמה של אותה מציאות. ב' מצד אחר מהווה הכתר את הרצון להמשיך לכיוון הפעולה. איך זה נקרא?
אריך.
אריך, כלומר למימוש הרצון. אז אריך זה מימוש הרצון, ועתיק זה שורש. שני חלקים האלה מבחינת מאין באת. כלומר, כל דבר בא מהעין, והחלק האחר הוא לאן אתה הולך. כן? אז מאין באת זה עתיק, לאן אתה הולך זה אריך וכל המדרגות התחתונות, זאת אומרת כל הגוף. אז דע מאין באת ולאן אתה הולך. אתה צריך לדעת את שני החלקים שהם בעצם אריך ועתיק. עתיק ואריך. שפת הקבלה מסבירה את המשפט לא במובן המקובל מאין באת השאלה, כן? כשאלה, אלא כקביעה. דע שתי נקודות מהמקום שנקרא עין, המדרגה הזאת באת. כן, כל הדרך, אגב, כל הקבלה תמיד עושה את הפעולות האלה. היא אף פעם לא שואלת שאלות. אנחנו רק שואלים שאלות. כן, זה כמו במשנה, רבי עקיבא אומר, כן? מה אומר רבי עקיבא שם בסוף הענית? לא, על העניין של ישראל, מי מתאר אתכם? כן? מפני מה אתם מתארים ומי מתאר אתכם? זה לא שאלות בכלל. הוא קובע עכשיו כלל, אומר שתדעו לכם לפני מי אתם מתארים. מי זה בינה? אז לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? זה לא שאלות בכלל, לא שואלים אף אחד שום דבר. קוראים לכם, באתי להודיע, לא באתי לשאול כלום ולהגיד לכם כלום, כן? אז אלא כקביעה, מאין באת, דע לך שאתה באת מהעין, כלומר ראשית הווייתך הוא מה מהעין, שהוא הרצון האלוהי. זה הרצון, זהו, זה אתה שם, הרצון האלוהי. הזוהר הקדוש מפרש פירוש דומה את הפסוק בתהילים, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, אותו דבר. זה לא איזה שאלה, מאין יבוא עזרי, כן, מאין, לא כשאלה, אלא כקביעה. העזרה תבוא רק מהעין הנעלם, משם יבוא עזרי. ואז אחר כך כאילו הוא שואלה לך, עזרי מעם השם, כאילו שאלת שאלה, עכשיו עונים לך.
למה עזרי מעם השם? אם העין יבוא עזרי, למה עזרי מעם השם?
בוודאי, כי זה מעין יבוא עזרי, מה זה השם? אנחנו מדברים אל הוויה, הוויה זה שם העצם.
זה לא תפארת וכתר?
לא, זה שם העצם, והוא מתגלה בכל הקומות. שם העצם מתגלה בכל קומה. לא רק בתפארת, כן? אז עזרים עם השם, עושה שמיים וארץ. כן, שמיים וארץ. עושה שמיים וארץ. אם היית אומר רק תפארת, אז איך הוא עושה את עצמו? אז שהוא שורש לכל השורשים, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ודוד המלך עליו השלום בנה אל המדרגה הגבוהה ביותר כדי לשאוב עזרה. אז הוא אומר, מאין יבוא עזרי, תביא, ישלח משהו. ואנחנו רוצים לקבל מהעין. סיפורים עכשיו, תראה, יהיה רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתברך את ילדינו, בנינו, בנותינו, שיהיו עוסקים בתורה לשמה, שיהיו שמחים בתורתך, ולא יעסקו בתורה מתוך כעס, מתוך שנאה, מתוך הכרח, ולא מתוך כפייה, ולא מתוך מוסר כובש, אלא יעסקו בתורתך מתוך אהבה ורצון אלוהי להתקרב אליך ולשאוב את כל כוחותם מן העולם הבא אל העולם הזה, ויהיו שמחים בתורתך ויזכו כולם להתחתן בימי הנעורים עם הזוג המתאים לפי שורש נשמתם, ויהיו להם חיים מאושרים, ונזכה לחתן אותם ולהכניסם לחופה בשמחה גדולה, ולראות מהם נחת לתפארת עם ישראל. אמן כן יהי רצון. ספירת החוכמה לעומת הכתר, שהוא כביכול סובב את מוחו של האדם, מתנוצצת בתוך המוח ראשית המחשבה. עכשיו אתם מבינים למה הוא אומר בתוך? כי השם היה בחוץ, היה מקיף, עכשיו זה פנימי, כמו בספירת העומר. הברכה היא מקיפה, והחזרת בית המגדל זה פנימי, וזוהי בחינת ספירת החוכמה. ספירת החוכמה היא כבר ביש. לאחר התעוררות הרצון, שזה הכתר, מתנוצץ במוח רעיון כללי, איך לממש את הרצון, עדיין זה כללי, כן? חוכמה. להוציאו אל הפועל, זה הצילות. למשל, אדם רוצה לבנות בית, השלב הראשון הוא לבחינת כתר, כלומר רצון. השלב הבא מתגבש אצל אותו אדם רעיון כללי, מצטיירת במוחו תמונה כללית איך שצריך הבית הזה להיראות. שלב זה הוא בחינת ספירת החוכמה, כשם שהרעיון הכללי הוא שלב הבא לאחר התעוררות הרצון. כך ספירת החוכמה משתלשלת מספירת הכתר. מדהים איך הנשים יכולות לשאוב את כל הכוחות האלה. שעושה רצון בעלה, היא עושה לך את הרצון. אתה לא רוצה, פתאום אתה רוצה. לא רציתי, פתאום אני רוצה. יש לי תוכניות כבר. איך הגעתי לפה, לא יודע. לא רציתי כלום בהתחלה. זה הכוח של האישה. כן. זה נקרא אישה גדולה, כן, שעושה רצון בעלה. היא עושה מהבעל שלה להוציא את הרצון, לגלות רצון. לא שעושה את רצונות כמו שפחה. כן?
זה מה
שאלת,
אתה
שמי
יותר כזה.
כן.
זה שאלה טובה בשבילה, מי יותר טוב?
אני רואה שהקשבת לכל השיעור.
כל השיעור מילה במילה, מה תרצה אני יודע.
בשלב זה קיימת, אה?
זה שיעור טוב, כאילו, כאילו לא כבד, כאילו זה...
זה
שיעור נשים. כן. קליל.
בשלב זה קיימת רק התמונה הכללית, ואילו הפרטים עדיין נעלמים. אבל גם זה הולך לבוא. אני אביא לך את כל הזה, כל הפרטים. לא ישאר כלום, אפילו בלעת האחת יש לו חסר. אתם ישמעו אותם. הרעיון נמצא בעומק המחשבה, ובשלב זה מדובר על כלליות. דרך אגב, הגבר יכול להסתפק בזה. יש לו רק רעיון כללי, הוא מתאים לו. חומר גלם, זה טוב. שטרם עובד לפרטיו, הפרטים התגלו בספירת הבינה, זה הופעתה. כן? בשלב הבא, מתבונן האדם בשכלו, ומנתח את הרעיון הכללי שהתנוצץ במוחו. בינה, חוכמת נשים בנתה ביתה. כן?
זה לא ממשיך, זה המשך של המשפט.
אז לא ממשיך. היא מלשון התבוננות, והתבוננות זו מביאה לכך שהאדם מפרט לפרטים את מה שהיה עד כה כללי. הרעיון שצד בשלב הקודם, בחינת החוכמה, הוא עניין של הברקה. אז הגבר יש לו הרבה הברקות, אבל זה, אחרי זה זה עובר, כן? זה מין, כן, כמו ברק, נעלם. כמה זמן יחזיק ברק? אהוד. זה הרבה זמן, הברקה. כן. ישלח כברק חיצו.
התעדה,
לא רואים אותו, מה קרה? עלה למטוס, לא חזר. השואפת להתפשט בלי מסרים, כן, אז ההברקה הזאת, כן, יש לה הברקה. כאן באה ספירת הבינה ומעכבת בידו, אז רגע, עכשיו אתה רוצה משהו? עד הסוף, בוחנת ובודקת את הרעיון הזה, פורטת אותו לפרטים, לא משחררת, לא מרפה, זה בינה, היא נקבה, כן? ואם אכן מתקבל הרעיון, ממשיכה הבינה לבנותו, לפתחו ולהוציאו לאור. יש לה כוח לזה. כל זה נעשה לאחר שהבינה שמה גבולים ותחומים לרעיון הזה. היא יודעת לתחם. כן? זה לא נקרא תחמן. אבל זה מתחם שהוא יודע לתת גבול לדברים, זה חשוב מאוד. הבינה היא אם הפרטים. הבינה משולה ליצירת התינוק. כן, אותו דבר זה אישה. המתחיל בזרע האב, הכולל את איברי התינוק לכל פרטיו, אך בכללות רבה מאוד. כן, הגבר לא יודע עוד שיהיה לו תינוק. אחרי כן, בא שלב ההיריון, שבו מתפתח הזרע בבטן האם, ומן הכלל משתכללים הפרטים. עד רגע הלידה אין הפרטים ידועים עדיין. כך הוא בנמשל. שלב ספירת החוכמה הוא שלב של כלליות, ושלב ספירת הבינה הוא שלב של פיתוח והפריה. יריד.
הפריה.
אז זה בעצם הבניין. האבא אף פעם לא יודע איך יהיה התינוק לפני שהוא נולד, נכון? האישה כבר מרגישה, היא חיה איתו כבר 9 חודשים, כאילו הוא כבר יצא. מרגישה אותו מדברת אליו, אתה לא יודע מה זה, זה חייזר, מה הולך להיות משם? כן, קשה מאוד לבן הראשון, הילד הראשון, אתה אפילו לא מדמיין. מה הולך להיות פה, מה אתה לא יודע מה זה, היא כבר חיה איתו. הוא מופיע לך, אתה רואה איזה משהו בבית חדש, כזה במיטה, מסתכל עליו כמו איזה, כן, זר. מה זה? הלכה אחת, חברו שניים. כן. שירת הבינה מפרטת את כלליות החוכמה, אך בו זמנית מגדירה אותו ומגבילה אותו. מצד אחד זה חונק, כי זה מגביל. עד היום כל הזה היה שלך, כל היקום. פתאום עכשיו מגבילה אותך, בונה לך איזה מידות. הבינה קובעת גבול לשאיפת החוכמה להתפשט. אז כמה שהגבול רחב יותר, אז החוכמה מתפשטת יותר, לכן 3 דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, בית נאה וכלים נאים.
זה הכל בעצם אותו?
אותו דבר, זה בניין כלי גדול. פעם היה איזה ילד קטן, אומר אני רוצה 3 דברים בעולם, בלי לדעת הגמרא הזאת, ילד קטן, בן 5. זאת אומרת, אני רוצה אישה שמנה, הוא אומר, בית שמן ואוטו שמן. הוא אומר אותו דבר. כן, טבע. אף שהבינה היא ניגוד לחוכמה, אין בכך מכל מקום להרוס, אלא לבנות. החוכמה והבינה משלימות זו את זו. כן, מצינו בספר יצירה פרק א' משנה ד', הבן בחוכמה, הבן בחוכמה וחכם בבינה. כן, למה הבן בחוכמה? כי זה בינה. כן, זה שילוב, כן? הצטלבות. כלומר, תן לחוכמה ולבינה להשלים זו את זו. ספירות ככה, כן, קטע חוכמה בינה הן בחינת המחשבה והוא השלב הרעיוני הקודם לשלב המעשים. קטר מתייחס אל הפועל, ואילו החוכמה והבינה מתייחסות אל הפעולה עצמה. החוכמה היא השלב הראשון בתהליך ההתהוות המתייחסת אל הדבר הנברא, כמו אבא ואמא. כן, אבא זה חוכמה, אמא זה בינה, שניהם בונים ביחד את הרצון האלוהי. לכן עולה תינוק. אז הקטר קשור בבורא. וכיוון שהחוכמה היא השלב הראשון בתהליך התערבות של מציאות כלשהי, נוכל להבין את הפסוק בתהילים, כולם בחוכמה עשית, כלומר, ההתערבות השתמשה בצינור שנקרא חוכמה. החוכמה היא פועלת, היא עושה, היא מהווה. כן? אם יש לך חוכמה שהיא לא מהווה, אז החוכמה שלך היא לא חוכמה שמתקיימת. אמרנו, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, אם זה חוכמה שאין לה עשייה, שאין בה בחוכמה הזאת עשייה, זה לא חוכמה קיומית. זה סתם חוכמה אינטליגנטית. אתה לומד, כן, אתה הולך לאוניברסיטה, לקחת עוד ידע. זה לא בונה, זה לא משנה אותך. לכן צריך לדעת מה לומדים ומה לא נותנים לילדים. הילדים אומרים לך, מה אסור ליהנות, אסור לקרוא זה, ספר כזה, כן, מותר, אבל מה הוא עושה ממך? האם האישיות שלך משתנה? לא. כשאתה קורא תורה, כשאתה לא אומר תורה, האישיות שלך משתנה. כלומר, כל עשייה שהיא תחילתה בחוכמה. פרק ג' כן. רוצים שנשמור את זה לשלב הבא? כמה ששולחים יותר, פחות בהם. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. אז לא צריך לרוץ אחרי אנשים. מי שרוצה, יודע. אין מה לעשות, יש סלקציה בדברים האלה. אני כבר לא משתולב, יכולים להיות שניים, שלושה בשיעורים, פתאום להגיע 20, 30, אתה לא יודע כבר. אין כבר חוקים בעולם עכשיו. בשום דבר, אין מומחה בכלום. שבת במדבר. כן, במדבר זה זע. מתחילים זע. זע זה טוב. צריך בניין, כן, גם כן להבין שזה זה, אבל שגם כן זה לא פשוט, כי זה מדבר. אתה לא יודע לאן אתה הולך. אז כנראה שזה גם מתאים לתקופה שהצדיק מדבר. אז בתוך המדבר אנחנו צריכים למצוא את ארץ ישראל. להיזהר מאוד ללכת לאיבוד באיזה חטא של מרגלים, או, כן, במדבריות הזאת. במדבר המחשבה. מה? נכון, צריך ללכת, לא ללכת לאיבוד בתוך המדבר הזה. המדבר הזה צריך ממש להיות בשבילנו מעבר שמחבר את יציאת מצרים לכניסה לארץ. ומי שחד ושלום הולך לאיבוד במדבר, אז הוא מתבלבל. יש לא פשוט, יש לא פשוט. הוא אומר הרב שיש זמנים לא פשוטים וצריך הרבה אמונה לחזק את עם ישראל ולא לייאש אותם. לעזור את השם.
הרב, תגיד, מותר לי לדבר עם גויים, אבל לא רצינו לעבוד להם כאילו שזה באמת?
ככה אתה
מפריעים.
זה. אתה לא...